עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב, זו הסחורה שיש לנו הערב בשעה 9:45 בלגיה מול צרפת בחצי גמר ליגת האומות, שידור ישיר ב-5 פלוס, מכבי תל אביב מול הכוכב האדום בלגרד, 9:05 ספורט 5, זה ביורו ליג מחזור שני, נבחרת גרמניה מול נבחרת ישראל, יורו עד גיל 21, בשעה 7:15, שידור ישיר בספורט 5 פלוס. אהלן פרימו.
אהלן רוני, אהלן.
אז יש לנו באמת סופש בינלאומי, היום הצעירה, נדבר על זה בהמשך, אבל בוא נדבר על המשחק המרכזי, סקוטלנד מול ישראל, מוצאי שבת ב-7, שידור המשחק
בכאן,
כאן 11, כמה סיכוי יש לנו?
תשמע, אני בגיל 10 ב-1970, מאז אנחנו עם תקוות, אבל התקוות הן תקוות שווא, כמו שאתה יודע, בדיוק 51 שנה. אבל אני חייב להגיד לך משהו. שמעתי אותך ביומיים האחרונים, אתה זוכר מה עשית ביומיים האחרונים? ריאנת את אמיר שלח ואיצי קורנפיין. שני שחקני כדורגל מאוד מאוד מכובדים. כמה שניסית לגמד, ואנחנו לא שם ולא זה, שניהם עמדו על שלהם, אמרו לך, אם פעם ישראל רוצה להגיע למשהו, כן, את סקוטלנד זה נפחק. אחרת שצריך לעבור.
אם אתה חושב... עברנו את הפעם כבר?
רוני, אם אתה רוצה לחזור על אחורה, אז אני אזכיר לך את ישראל-איטליה, נבחרת מספר 2 בעולם, שעשינו את ה-0-0. עזוב מה שהיה. אני מדבר איתך על היום.
כן, כן,
אני אומר לך, בשביל פעם אחת להיכנס למשחקי ההצלבה, אין לנו לא ספרד ולא איטליה שראית אתמול, שאנחנו לא ברמה הזאת, והיינו מקבלים 6-0 מכל אחת מהן. סקוטלנד היא לא שם, ולכן אני כל הזמן...
אנחנו שווים לה, נכון?
אנחנו, לדעתי בשנים האחרונות כמעט כל המשחקים נגדם היינו שווים להם.
אבל בסך הכל?
בסך הכל הם עברו אותנו בגלל מאמן שאין לו מושג.
מאמנים גם, זה לא רק זה, היה לנו כמה...
לא, אני מדבר על רוטנשטיינר האחרונים, שהיה לנו סיכוי לנצח אותם.
נמשיך בהמשך. שחר צוברי, גולש הרוח, הודיע היום על סיום פעילותו כספורטאי. במסיבת עיתונאים בוועד האולימפי, שחר השיג מדליית ארד בבייג'ין 2008, השיג עוד מדליות באליפויות אירופה ועולם, עשה באמת קריירה מפוארת של 20 שנה. אני רוצה רק לצטט את אמו של שחר ורד, שהייתה גם היא באירוע. תודה שהיית קודם כל בן אדם ורק אז ספורטאי. תודה שלימדת אותנו אצילות מהי. תודה שלימדת אותנו לנהל את הלחץ. תודה שלא התייאשת ולא נתת לאף אחד להסתיר לך את השמש. שחר עם פרישתו יאמן את נבחרת אנשים בגלישה לקראת פריז 2024, כולל כל המפעלים. בסך הכל מעבר חלק. תודה, הוא כבר לא היה לגלשן.
ספורטאי, נכון רוני?
כן.
איזה, אני שומע, אני זוכר את הרעיונות שלו, תשמע, הוא תמיד שמר, תמיד חיבד, גם שהיה לו את התחרות עם ה...
לפני... נמרוד משיח, גם הוא היה באירוע.
יפה, כי פעם חשבו שהם, בגלל העניין שאחד מהם הולך לאולימפיאדה, יהיה ביניהם דם רע, אתה אומר לי שהוא היה באירוע, כל הכבוד, היה...
בא לעשות
כבוד. אחלה ספורטאים.
כן. עורך ומפיק סער פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103, אילי קונפלד, ברדיו צפון 104.5, סער בן חמו. אנחנו משודרים בכל המדיה, ברשתות החברתיות, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. בדיגיטל האורחים הם מאור רטה ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו פותחים עם יוסי מזרחי, בעבר, בכל הקריירה הענפה, גם עוזר מאמן נבחרת ישראל. אהלן יוסי.
אהלן, ערב טוב.
אז אנחנו יומיים לפני המשחק, אתה יודע, מתכוננים וזה, תמיד אנחנו מדברים הרבה לפני, ומעט מאוד אחרי. שאנחנו נופלים על הגבות. איך אתה רואה את מה שיהיה בגלאזגו בשבת?
כעיקרון, שתי הנבחרות די שוות ברמה שלהם, והתוצאות האחרונות מראות את זה. אבל אנחנו עשינו פעמיים טקו באפטנטר, אבל הפעם זה סיפור שונה לחלוטין. אני שיחקתי נגד סקוטלנד באפטנטר שהוא מלא, וזה אווירה ביתית מאוד, דוחפת מאוד את השחקנים הסקוטים, ואם נדע להסתגל למצב הזה, אז נוכל גם להביא תוצאה טובה.
גם וילי רוטשטיינר היה, אז אנדי הרצוג היה מאמן, שהפסדנו 2-3 בליגת האומות זה היה.
כן, אבל עוד פעם, יחסי כוחות הם די שקולים. אנחנו עוד פעם נהיה תלויים כל הזמן במשחק ההגנה שלנו. ברגע שנדע לא לתת ליריב גולים קלים וגולים שאסור לקבל ברמה הבינלאומית הגבוהה, אז אנחנו נהיה במשחק, יש לנו חלק התקפי אדיר שיכול להפתיע את הסקוטים עם הרבה הרבה כישרון שיש בחלק ההתקפי של הנבחרת.
תגיד.
אבל אם נלך אחורה וניתן את העומס על ההגנה שלנו, אז נהיה בבעיה.
יוסי, אתה לא חושב שבעקבות הדברים שאתה אומר, ואני שמעתי גם לא מעט שחקני עבר שמדברים על זה, ששיחקו בנבחרת ישראל, ווילי רוטנשטיינר הוא מקובע. הרבה מאמנים ושחקנים אומרים, אם יש לך שלושה בלמים בינוניים, אתה חייב לשחק עם שניים, כי אחד אם סומך על השני, תמיד אנחנו מקבלים שם גול. ואתה אומר, יש לנו חלק התקפי מוכשר מאוד. לא הגיע הזמן שמאמן יחשוב לוותר על בלם אחד תמורת עוד שחקן קישור או התקפה, שבאמת תהיה לנו יותר סיכוי לתת גולים?
תראו, לכל מאמן יש את הפילוסופיה שלי. אני מאמין גדול שמנצחים משחק בדבר ראשון במרכז שדה. אם המרכז שדה שלך חזק, העומס על ההגנה שלך הוא הרבה פחות מאשר אתה מחליש את המרכז שדה ואתה מטיל את העומס על חבורת הגנה שלך. אבל כל מאמן יש לו את הפילוסופיה שלו. אני מאמין גדול שנבחרת ישראל הייתה יכולה לשחק 4-3-3 במשחק הזה, כי יש לנו באמת שחקנים שכישרוניים מאוד בחלק הקדמי שלנו. ולא שחקנים עצלנים. אם אתה רואה את מנור סלמון, ואתה רואה כמה עבודה הוא עושה גם בחלק ההגנתי, מה שלא היה לנו פעם. שחקנים כישרוניים מאוד, שהחלק הגדול שלהם היה רק במשחק ההתקפה, ופחות בהגנה. היום השחקנים שלנו מסוגלים לעשות גם הגנה. אבל כל מאמן עם השיטה שלו והפילוסופיה שלו.
אם במקרה אתה היית מאמן, אז יש סיכוי שהיינו רואים למשל פחות בלם אחד ואת הבדה בהרכב או את קינדה בהרכב? לפי מה שאתה אומר, שאתה מאמין ב-4-3-3?
כן, אבל אני לא מאמן.
לא, מה אתה חושב על זה?
אז זה מה שאמרתי לך, דבר ראשון, אני מאמין גדול שאת המשחק מנצחים במרכז שדה. אם אנחנו שולטים בכדור במרכז שדה, אם אנחנו יודעים ללחוץ את היריב, את השחקנים היותר איכותיים שלו, שימסרו לגול, הלא אי אפשר לתת גול בלי מסירה. ואם אנחנו נדע שהקישור שלנו נדע ללחוץ טוב מאוד היריב במרכז שדה, אז גם מטבע הדברים, העומס על ההגנה שלנו יהיה הרבה פחות. ושאתה משחק עם שלושה בלמים, אז חסר לך שחקן בקישור.
כן, אבל אנחנו מדברים...
אומנם ההגנה שלך היא כאילו יותר חזקה, אבל...
זה כאילו.
לאורך הזמן ראינו את זה.
יוסי, סקוטלנד מגיעה עם הגנה של פרמייר ליג, ואנחנו מגיעים עם הגנה של ליגת העל. עכשיו, יש להם גם יתרון פיזי כמעט בכל עמדה, במהירות, בכוח, בטח בגודל. כל כדור נייח אצלנו הוא רבע גול. איך מסתדרים עם זה?
אתה יודע מה ההפרש בין סקוטלנד שאני שיחקתי נגדה לסקוטלנד של היום? זה לפחות 4 דרגות. לטובת סקוטלנד של אז. אתה יודע מה היה שם? היו שם את דגליש וסונס ואלן אנסן ומקליש וכל מי שאתה רוצה, כוכבי על בפרמייר ליג, לא כוכבים רגילים. ואז היה הבדלי הרמות כל כך גדולים. היום אתה רואה את ישראל נשחקת נגד סקוטלנד, וראיתי אותה בארץ, וזהו, אנחנו מסוגלים לזה. אבל אנחנו נהיה מסוגלים לזה, אם נדע עוד פעם, לא לעשות את הטעויות הקריטיות בהגנה, לא לספוג במצבים הנייחים, כי יש לנו באמת איכות גדולה מאוד בחלק הקדמי, שעם כל הכבוד לשחקני פרמייר ליג של סקוטלנד בהגנה, אנחנו מסוגלים על הרצפה לנצח אותה. והראינו את זה. השאלה הגדולה, זה יהיה משחק ההגנה שלנו, שכולה נצטרך.
אגב, אתה כל הזמן נוהג להגיד, רוני, פרמר ליג, אז נכון שהם פרמר ליג, כי הם סקוטים ובאי הבריטי. יש מצב, כמו הבדה, שאם הישראלים היו חיים וגרים ומשחקים באי הבריטי, הם גם היו שחקני פרמר ליג.
אבל הם לא חיים וגרים.
בסדר, אבל...
אז אתה בא עם הגנה של ליגת העל.
אבל בטוח שהמגן הימני של סקוטלנד הוא טוב מדסה, אני לא יודע, אתה ישר אומר פרמר ליג, לא. אני יכול להגיד לך שהמגן השמאלי של סקוטלנד הוא מגן של ליברפול, אבל לא, אף פעם לא שיחק טוב בסקוטלנד כמו שהוא משחק בליברפול. כי ליברפול בשש דרגות יותר טובה מנבחרת סקוטלנד.
אז הוא פחות טוב.
יוסי, תקן אותי אם אני טועה, אולי אני טועה.
אתה טועה, כי אנחנו לא מנצחים אותם בינתיים.
דבר ראשון, פרימו, הם משחקים בליגה האנגלית.
נכון, בקצב מטורף.
הקצב בליגה האנגלית, נגד מי אתה משחק? תחשוב עכשיו על שחקני הגנה של סקוטלנד, שמשחקים מול כוכבי על, באמת ברמה העולמית הכי גדולה שבוע אחרי שבוע. וזה איכויות אחרות, זה דברים אחרים, ואל תשכח שאנחנו בחודש אוקטובר. ובחודש אוקטובר והשחקנים נכנסים לכושר טוב, והם נמצאים באיכות טובה בניגוד למשחקים שהיו בתחילת ספטמבר. ויש להם את היתרון הזה שהם משחקים ברמות האלו, אבל המשחק הזה לטעמי הוא שקול מאוד. אני מקווה מאוד עוד פעם, שלא יהיה מה שהיה בדנמרק, שאנחנו מקבלים גולים שקלים מדי.
תגיד, יוסי, לשחק בסקוטלנד, אתה אומר שאתה בעצמך שיחקת, אני זוכר גם שהיית אחד מהצוות במשחק מול אירלנד, שעם אברהם גרנט, שגם לא הפסדנו שם, ואני שומע את השחקנים שאומרים שדווקא מאוד מאוד מתאים להם משחק עם איצטדיון מלא. זאת אומרת, לא צריך לדרבן אותם אפילו.
כן, פעם קודמת יצאנו שם טראומה.
תראה, הקהל הסקוטי, בניגוד, תראה, אני שיחקתי גם בסקוטלנד.
פעם קודמת אתה טראומה.
וגם בפורטוגל, באיצטדיון מלא, זה הבדל עצום בין הפנאטיות של הפורטוגלים לבין שכיף באמת לשחק שם. הקהל הוא קהל ספורטיבי, הוא שר כל הזמן. דרך אגב, גם אם אתה עושה איזה דבר יפה, היריב, הוא יודע לכבד אותו ולהריע אותו, זה אווירה אחרת בכלל, אבל בכל זאת, זה 50 אלף סקוטים שנוחפים את
הקבוצה. אבל הם לא נותנים גול, הם לא נותנים גול. אנחנו צריכים, אם אנחנו נקבל גול, זה לא בגלל הקהל, בגלל ההגנה השערורייתית שלנו.
כן, בגלל זה אני אומר לך, זה תלוי הרבה באופי של השחקנים שלנו, ואני מאמין, יש לנו הרבה שחקנים שמשחקים בחוץ, משחקים באירופה, והם צריכים להביא את המס ערך מוסף למשחק הזה, כי זה לא עוד משחק.
יוסי, יש עוד הרבה דברים שלא ניתן לחזות אותם. אתה יודע, הרחקות, עניינים, אתה יודע, דברים שאתה, אין שום צפי לזה. אין שום צפי.
אתה לא יכול לדעת מה קורה. אתה יודע, אתה ב... תסתכל על המשחק באר שבע חיפה.
כן.
אי אפשר לדעת בכדורגל איך מתפתח משחק.
יש דברים שקשה מאוד לצפות אותם, אבל זה מה שיש. יוסי, שיהיה רק בהצלחה לכולנו. שמור על עצמך, תודה.
תודה, יוסי.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, נראה טוב. אז פרימו אופטימי.
אני אמרתי שאני בתקווה. אל תגיד לי אופטימי, לא אמרתי לך שננצח.
אתה אומר לי מי זה המגן הימני של סקוטלנד.
אני גם לא אמרתי מי זה. אומרים לך יוסי מזרחי, אמיר שלח וקורנפיין, אני מכבד את הדעות שלך ושל צנציפר, אני אף פעם לא מתווכח על כדורגל. אבל היו פה שלושה אנשי כדורגל בשלושה ימים רצופים, שלושתם אומרים צנצי, אנחנו לא נופלים מסקוטלנד.
אבל כולם אומרים את זה 51 שנה.
אז אמרתי לך.
תשמע, אבל פרימו, תראה, אני אגיד לך, יש פה שני דברים שהם שונים לגמרי. יש לך את איכות נבחרת סקוטלנד, שגם בשנתיים האחרונות השתפרו, והיו ביורו ועשו 0-0, ואומרים לי, כולנו ראינו ביורו האחרון נגד אנגליה, ומצד שני יש את המצ'אפ. עכשיו, אני מכבד את כל אנשי הכדורגל, כי הם אנשים שמבינים גם יותר ממני, אבל הם מתבססים על זה שהם ראו שבמצ'אפ בין סקוטלנד לישראל, בשבעה משחקים האלו האחרונים שהיו בינינו, אנחנו על פניו איבן. אבל אם אתה היום באמת עושה בדיקה איכותית של נבחרות, אנחנו לא באזור בכלל. אני מסכים אגב עם יוסי מזרחי, שההתקפה שלנו היא התקפה טובה יותר מאשר הסקוטים. מנור סולומון, שון וייסמן, מונוס דאבור, רן זהבי, טובה יותר, יותר טכנית. אבל אנחנו לא יותר מהירים, ואנחנו, ההגנה שלנו, כמו שאתה אומר, אתה אמרת, ההגנה שערוריה, אבל זה מה שיש. כאילו, זה לא שעכשיו...
אני מאוד מקווה, צאצי, אני מאוד מקווה שבסופו של דבר שלישיית הבלמים שצחיק עכשיו בסקוטלנד, הרי היא תהיה שונה בגלל הפציעות וההרחקות, אולי פתאום תפתיע אותנו, אני לא יודע. אבו חנה, לא, אני לא חושב אבו חנה, הייתי מעדיף כמובן את גוטליב לפני, אבל...
אני, בוא נגיד, אני מופתע מאוד אם זה יהיה אבו חנה, כי אבו חנה יצא לדבר עם אוטנשטיינר מספר פעמים גם מהסיפור הזה, והוא אמר לי, ברגע שהוא לא משחק בלגיה ורשה, אז הוא לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, והוא שחק 3 דקות בחודשיים האחרונים בלגיה ורשה. אז לא יודע, יכול להיות אבו עביד, אני לא יודע, אני חושב שאבו עביד שווה פנדל, שווה פנדל בדרך כלל נגד הקבוצה, אז אני לא יודע כאילו כמה אני הייתי סומך על אבו עביד.
וגם אופרי ארד, ראיתי גם אופרי ארד במשחק האחרון, הוא גם לא היה טוב נגד שכטר, זה גם...
אתה מבין פרימוס, זאת אומרת, אני מסכים איתך, היום זה פשוט כמו לעצום את העיניים ולחסות אנדנדינו ולזחוק, כי כולם בערך פלוס מינוס באותה רמה, רמה נמוכה מדי לרמות של נבחרת ישראל, והם לא בלמים טבעיים, אז זה יכול... אני למשל הייתי שם את דור פרץ, כי אני זוכר אותו בדור פרץ,
אבל למה,
אנחנו מאבדים קשר מצוין.
למה, א', מאבדים קשר, למה לא את גוטליב? למה לא את גוטליב?
עוד גוטליב, גם גוטליב אני בעי.
גוטליב לפחות יש לו גודל של הסקוטים, אתה יודע, הוא 1.90 מטר כמעט, או כבר 1.90 מטר.
ראינו אותו במהירות עם האות של הפול שניסה לפרוט.
כן, אבל תשמע, היא גם גדולה וגם חזקה, הסקוטים, זה לא... אנחנו מזלזלים כל פעם. אבל פשוט שמורידים אותם על קו של קו ה-20 מטר, אנחנו במצוקית. זה מה שנקרא הכרוניקה אומרת.
נכון, תשמע, אני אומר עוד פעם, בגלל זו הסיבה בין היתר שרוטנשטיינר לא ממהר לשים את דור פרץ כבלם, כי הוא מבין שעדיף לו גם את דור פרץ שיהיה על הלס שלו, בהשש שלו, ואז תהיה כאילו יותר פחות גישה לבלמים. תקשיב, אתה בגדול, אתה צריך להכפיא את ההגנה שלך. זו הגנה שאתה צריך להכפיא אותה. ולכן הקישור האחורי אמור לעשות את הבלוק לפני שמגיעים לבלמים. כי כשמגיעים לבלמים זה לעצום את העיניים, להגיד שמה ישראל, ולכבוד לטוב.
ולי הבעיה הכי גדולה שלי עם רוטנשטיינר שהוא מקובע, הוא לא יוצא מהקופסה, הוא אף פעם לא ניסה שיטה אחרת. בוא פעם אחת תנסה להוריד בלם אחד, כי כולם אומרים לך ששלושה בלמים בינוניים זה הרבה יותר גרוע משני בלמים, אתה מוסיף עוד אחד שאחד סומך על השני, לחזק את הקישור אותה התקפה כמו שיוסי מזרחי אומר. הוא מקובע, הוא אף פעם לא ניסה את זה.
כי פרימו, כמו שאתה אומר, קודם כל הוא מקובע. הוא היה מקובע, נשאר מקובע, וזה מה שיש. זאת אומרת, אתה יודע, נשאר לנו צריך כל עוד חודש איתו, והוא מקובע. זה מה שיהיה. זה לא משהו שישתנה. לצורך העניין, הוא גם לא יחשוב לרגע, אוקיי, אנחנו הרי זה נפל שאנחנו צריכים לנצח אותו. אז אולי ישים את מנור סולומון בעמדה יותר קדמית. אולי ישים את שון וייסמן, שהוא יותר לוחץ. לא, הוא בעמדה שלו, מנור סולומון, חלק מהשלישייה, ודאבור משחק, למרות שהוא נפרק יותר מדי באופן. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מקובע. אבל בסופו של דבר
מוקבעות... אתה יודע איפה ראינו את זה? הכי טוב, צנצי, אתה בוודאי זוכר כמוני את המשחקים של נבחרת ישראל. נכנסנו להערכה בסקוטלנד. פתחנו את ההערכה, היינו הרבה יותר טובים. היה נראה שאנחנו הולכים לשים את הגול, ואני צועק, אלוהים, עכשיו תיתן את הבומבה, תכניס שחקן התקפה במקום בלם, נשאר ככה, התאים לו 0-0, ואכלנו אותה בפנדלים. מאמן לא הולך לפנדלים. פנדלים זה עצופה לי.
אבל בסופו של דבר, אני מסכים איתך לגמרי שהוא מקובע, אבל לא מאמן מספיק טוב, הוא גם לא נשכח להיות מאמן נבחרת ישראל. אבל עדיין, אנחנו היום, כשנותרו 3 משחקים לסיום, 4 משחקים לסיום הקמפיין, אתה עדיין במקום שעל פניו יכול להיאבק על מקום שני.
לא, אבל אתה חייב לנצח בגלזגו, אתה חייב לנצח בשביל להיות מקום שני.
ברור, מסכים איתך. אז אני אומר, אם ניצחת בסקוטלנד, וואלה, יש סיכוי מצוין שאתה מסיים במקום השני. לא ניצחת בסקוטלנד, גם אם נסיים במקום השלישי, מבחינתי, זה אחר תוצאה. אני לא חזיר, היינו מקום 50, אין בירצוק. אמנם זה המאמן הכי גרוע בתולדות הכדורגל הישראלי, כמאמן נבחרת.
צאנצי, אבל אם אנחנו לא מגיעים להצלבה, שבאמת בבית הזה יש אפשרות לעשות את זה, זה לא שעכשיו אנחנו צריכים לעבור את גרמניה, יש אפשרות, אז אתה אומר לי, וואלה, מקום שלישי אני אהיה מבסוט. צאנצי, מה נותן לנו שלישי, רביעי או חמישי? לא נותן לנו כלום.
לא נותן, אבל קודם כל זה נותן לך מגמה של התקדמות, זה אחד. דבר שני,
די, מספיק עם הדברים האלה של התקדמות, די, מספיק.
לא, הוא מתכוון, צאנצי, לא התקדמות כדורגל, קדמת מחמישי לשלישי, הוא מתכוון.
זה שום התקדמות.
למה, קופן, בתחילת קמפיין אמרת לי,
נדע,
אם
נסיים
מקום
רביעי
זה יפה.
מה?
אתה אמרת לי.
אין בזה...
אתה אמרת מקום רביעי זה הישג?
כי בחמישי לרביעי, אבל אני אומר לך עוד פעם, אין איזה שום התקדמות, כל אותה מקבל 2 או 3 נבחרות בשיבוץ לפניך, בדרגים, זאת אומרת, גם אם אתה שלישי, אתה יכול לקבל נבחרת שנפלה לצלויה, נפלה כאילו משלישי לרביעי, אבל ידיין אימפריה. אתה הבין? עליך. אז אני לא רואה בזה...
לא, אבל לכן אם אתה תם במקום
השלישי... אני לא רואה... תקשיב, שני, מקום שני, גם אם הוא לא עולה, והוא לא עולה, כי יש שם באמת נבחרות הרבה יותר טובות, וצריך להיות אמיתיים, אם הוא מסיים שני את הבית, בעשרת המשחקים, שחק אותה. הולך מה שנקרא בראש מורם.
אבל קוף, איך אנחנו, שתראה את הליגה הישראלית, שבאמת אני לא רוצה, אתה יודע, לדבר בגנותה יותר מדי, אבל תראה את הליגה הישראלית, תראה את שמכבי חיפה מגיעה לקבוצה, מרכז טבלה בבונדסליגה, זה נראה כמו ברצלונה נגד רודה בזמנו, ברצלונה נגד באר שבע בזמנו או רודה. אתה מסתכל על נבחרת ישראל, על נבחרות הצעירות, אז כאילו, מה אנחנו
מספים
מעצמנו? שאלה אם אנחנו רוצים לעבוד על עצמנו
ולהגיד... חבר'ה, אני רוצה להעמיד אתכם על טעותכם.
דרך אגב, רק שנייה, הקבוצות שמגיעות, מגיעות חמושות בזרים, בחמישה זרים, אתה מבין? זה לא בדיוק
ש... אבל פעם, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, גם הפועל תל אביב באירופה, ידעו להתמודד עם קבוצות הרבה יותר טובות, נכון, מאוניון ברלין.
אבל צנצי, תקשיב, קודם כל אמרת הליגה הישראלית חלשה, אין בכלל מה להשוות אותה לליגות. יפה. צנצי, ביום שבת עולים 8 ליגיונרים בהרכב הראשון.
מאיפה אבל?
מה סוב?
תקשיב, ליגיונרים סופרים בחמש המדינות המובילות באירופה.
אוי, התחלת ככה. אנחנו מדברים על 8 שחקנים שמשחקים באירופה.
אבל לא סופרים כך. סופרים ליגיונרים באירופה.
מה אתה רוצה, שישחק ליד סלח בהתקפה של ליברפול?
לא. סופרים את החמש ליגות המובילות. שם יש לנו את מואנס דבור. ואת דור פרץ.
רגע, הולנד, יש לנו שני שחקנים.
הולנד זו לא ליגה מובילה באירופה.
הלוואי שנצחק כמו אייקס, אם נצחק כמו אייקס נהיה במונדיאל.
הלוואי, אבל
זו לא... אז יש לנו הולנד.
אל תתווכח, זה מה שמתכוונים בעולם, אני לא ממציא את זה. אני גם לא מדרג.
אבל לא יהיה לנו
שחקנים. אז תפסיק להגיד לי ליגיונרים.
אבל פרימו, אתה סופר ליגיונרים? אתה סופר ליגיונרים?
8 בהרכב הראשון. 8
בהרכב. אז בוא נסתכל מה קורה בסקוטלנד, יש לך שרה מהפרמייר.
כן, אתה יש לך המגן, הבלם השמאלי שלך, הבלם השמאלי שלך לא עולה בפולנית.
לא הבנת מה אני אומר, אני אומר שכל הזמן טענו שעד שהנבחרת לא תהיה כולה בהרכב של שחקנים שבאים מאירופה, אז לא נתקדם. אז אני אומר לך שפרט לשלושה, 8 באים מאירופה. עכשיו תגיד לי, דור פרץ...
אבל איזה אירופה? איזה אירופה זו?
דור פרץ, איטליה, ערן זהבי, איינדובן, אופנהיים, שכתר דונייצק, סלטיק, מה אתה רוצה?
אמיתי, תקשיב רגע, דור פרץ מתחילת העונה שחק 180 דקות, ניר ביטון מתחילת העונה 180 דקות, אתה
שחקן
באופן
עיים,
מונס דבור
הוא
לא
שחקן
מוביל.
צנצי, אני אומר לך, שנינו רוצים את הצלחת הנבחרת. אם אתה וקוף, אבל אם אתה וקופמן רוצים שנבחרת ישראל תגיע למשחק, שכל השחקנים שלה שיחקו בשבת האחרונה 90 דקות נגד סיטי או ליברפול, זה לא יקרה! זה לא יקרה!
אין בעיה. אז לכן מערכת הציפיות שלי שונה משלך. אני אומר, אם סקוטלנד עם 10 שחקני פרמייר ליג, אם אוסטריה עם 20 שחקני בונדסליגה, כולם בונדסליגה, ואני עזוב דנמרק, עזוב, זה לבל אחר, אז מה מערכת הציפיות שלי? למה שאני צפה שמישהו שמגיע מליגות הרבה פחות טובות, זאת אומרת פחות טובות, סליחה, יצא לי אלון מזרחי, מליגות פחות טובות, אז למה שאני צפה שהוא יתמודד כמו סטאריך מול
סקוטלנד או... איך צנצי מת על הקטנות? אין פעם שהוא מדבר איתך ולא נותן קטנות.
לא, בסדר, כי אנשים מביאים את הקטע של קטנות. תמיד גם אתה. אני לא יודע איך אתה משווה את זה. אתמול דיברתי עם נדב יעקובי, שמבין טיפה לבכדורגל אירופי יותר מאיתנו.
אבל אין פה עניין של הבנה.
לא, יודע.
זה שאנחנו יודעים. אם היו לנו שחקנים מליברפול, אז בוודאי שהייתי אומר שהנבחרת יותר טובה.
אני פשוט קורא מה שאני זוכר, אתה מבין? והוא אומר, סקוטלנד מדורגת 40 מקומות מעלינו בדירוג. כשאנחנו רוצים, אנחנו אוהבים את הדירוג, כשאנחנו לא רוצים, אנחנו
לא אוהבים את הדירוג. לא, אבל נדב יעקובי, לא שאלת אותו את השאלה המתבקשת, שכל המשחקים האחרונים היינו שווים איתם.
כל המשחקים האחרונים היינו שווים איתם, אבל לא יותר מזה, מכל השוויון הזה, הם הגיעו ליורו.
אז בעזב יחמית פנדל, להם היה מזל, מה לעשות?
להם היה מזל, היה להם גם מזל נגד אנגליה ביורו.
לא, זה תוצאה.
הם
יצחו
את סרביה
בבלגרד.
נכון,
הם הדיחו את סרביה, שלא היה סיכוי.
על זה אני לא מתווכח איתך, שישראל לא הייתה מוציאה בוומבלי 0-0, אני מסכים איתך.
ישראל גם לא הייתה עוברת את סרביה.
אתה לא עוברת סרביה, אתה לא מגיע ליורו.
נכון, נכון, אבל בראש, אתה בעצמך אמרת, למשחק מאוד מאוד גורלי, הגענו לפנדלים.
כן, נכון, אבל עדיין, פרימו, פה הגעת לפנדלים ללא קהל. עכשיו, אגב, אני מסכים עם יוסי מזרחי, הקהל הסקוטי זה לא טורקיה, לא יוון, לא סרביה ולא קרואטיה. זה קהל שוואלה כיף להיות. האווירה נחמדה, חצאיות, חלילים. כן, אני הייתי שם כמה פעמים. אחלה, הכי כיף בעולם. אבל עדיין, עדיין, שיש לך כל כך הרבה שחקנים טובים, וזה נבחרת שכבר עשתה יורו, ועם הקהל שלה, היא חד משמעית פייבוריטית.
טוב,
הלוואי, אגב שאני טועה, הלוואי.
צאצי, תן לי כמה משפטים על הנבחרת, נבחרת עד גיל 21, סליחה.
21.
היום בבית, משחק, לא בבית, בחוץ, בגרמניה, מול נבחרת גרמניה, הם באים עם שחקני בונדסליגה, יש לה מסורת לגרמניה, לא לשנתון הזה, של גמרים ואליפויות אירופה, היא אלופה מכהנת, אבל, ואנחנו באים עם 10 שחקנים, שאין להם אפילו ניסיון משחק בליגת על, וגם יש לנו חוסרים בולטים.
כן, יכול לסכנות שלך לתניאל פרץ' כמובן, וסוף פודוגריאנו, אבל בואו נורא נעזוב אותם, יש לך עומר מירון נפתח בשער, יש לך את קארם ג'אבר, דורון נייטמר מהפול תל אביב, קארם ג'אבר כמובן ממכבי חיפה, אורבלו אוריאן ממכבי...
נתניה, נתניה, ג'אבר נתניה. אמרת חיפה, נתניה.
נכון, נכון, סליחה מנתניה, סליחה פרימו, טעיתי. יש את גילי קון מאשדוד.
בלוריאן, בלוריאן, בלוריאן בלם שנוסף, גנדלמן, אל מקייס.
אושר דוידה מהפול תל אביב.
נכון.
יש לך את אזולאי.
איתן אזולאי,
מכבי. נכון, בוגנים מהפול חיפה, שחקן מצוין, אני אוהב אותו, אני אוהב לראות את השחקן הזה. עומרי גנדלמן ממכבי נתניה ו... עידו שחר.
כן.
אגב, סתיו לא פותח, אני רואה.
אני רואה את ההרכב, הוא קצת חושש מגרמניה ובצדק, והוא הוסיף קשר אחד, את עידו שחר, במקום חלוץ מצוין. אני חושב אני חושב שהוא חלוץ מצוין. גם בגרמניה אתה פותח עם 9 טוב. חבל אלון חזן שחושש מהמשחק, ואתה תראה שאנחנו...
יכול להיות שזו הסיבה, אגב, רימו, אם אנחנו מסתכלים אגב באמת על המערך הזה, שסוף פודוגרנו, שהוא כאילו על פנה והעביר אותו וכולם דיברו, יכול להיות שסוף גם לא היה פותח, כי הוא לא פותח עם 9.
לא, אבל סוף היה פותח כן. קיצוני שמאלי.
קיצוני? אוקיי.
אוקיי, אין צוף ואין את דניאל פרץ, החיסרון של פרץ הרבה יותר
ושניהם,
גדול.
ושניהם יהיו 90 דקות על הספסל בגלזגו, וזה לא פייר.
אני לא יודע אם בחימום הם השתתפו. אבל בסדר, זה מה שיש. צנצי.
אגב, מנתחים את קוטלנד, קופמן.
ברור, ברור. כן, אני...
על הפך וחמתך.
רגע, אתה מסתלבט עכשיו או אתה אמיתי?
לא, לא, וואלה, יש לי תחושה טובה.
תחושה,
תמיד יש לו תחושה.
שאני אומר לו תחושה... לא, שאני אומר לו תחושה, אז הוא תמיד אומר לי...
מה זה תחושה? על סמך מה? לא, לא, על סמך... אתה יודע מה? משלת לב הייתי אומר, בסדר?
לצערי הסתיים המשחק בטקו.
משלת לב זה משהו אחר. כל, אתה יודע, כל אזרחי ישראל רוצים לעבור.
מקצועי זה סקוטלנד. מקצועי זה סקוטלנד.
לא, אז זהו, אז אני אומר, משלת לב לא נחשב.
לצערי הסתיים המשחק בטקו ונשאר מקום שני.
היידה, צאנץ, צאנץ, תודה.
יאללה, תודה חברים, ביי ביי.
איך תיקח?
אנחנו מצרפים לפינה היום את עוזי דן ספורט הארץ, אהלן עוזי.
אהלן.
נתחיל מכדורסל, הערב מכבי תל אביב, מארחת את הכוכב האדום בלגרד, החל מהשעה 9. ההימור פשוט, אם מכבי תל אביב מנצחת בדיוק ב-8 נקודות הפרש, פי 9, מעל או מתחת 1.80, נזכיר שמכבי תל אביב התקשתה מאוד בשבוע שעבר ביד אליהו מול בייר מינכן, בסופו של דבר ניצחה בקושי רב 69-68, תודות לתצוגת צי של וילבקין עם 28 נקודות, ונזכיר שבכוכב האדום בלגרד, משחק נייט וולטרס שדווקא סייע בקו האחורי לווילבקין לפני שנתיים ואולי חסר דווקא השנה למכבי תל אביב יותר מתמיד. קוף, נתחיל איתך, אימור שלך? קוף?
מכבי מנצחת אבל פחות מ9.
פחות מ8, אוקיי.
אני מעל, אני 9 ומעלה.
8 ומעלה. עוזי, אימור שלך?
אני אלך עם קופמן.
אוקיי, אני מצטרף אליכם, אני חושב שמכבי תל אביב מנצחת, אבל פחות מ8 נקודות הפרש. נעבור לכדורגל, משחק חצי גמר ליגת האומות השני, אחרי שאתמול ספרד ניצחה 2-1 את איטליה, ערב בלגיה מול צרפת, יופי של משחק, צרפת למי ששכח, למרות הכישלון שלה באליפות אירופה היא אלופת העולם, וגם בחצי גמר המונדיאל.
לא כזה כישלון, גם חצי גמר.
צרפת?
צרפת
באליפות אירופה, לא הייתה מחצי גמר. לא, לא. אוקיי, אז צרפת מול בלגיה, בלגיה מארחת את המשחק הזה, בוא ניתן את היחסים, ניצחון של בלגיה 2.50, תיקו 2.80, וניצחון חוץ של צרפת 2.40, שקול, שקול לחלוטין, מה שנקרא הכל פתוח. עוזי, נתחיל איתך.
צריך להגיד שהם משחקים באיטליה, זאת אומרת, בלגיה מערכת בשביל הווינר, לא בשביל, לא מערכת את המשחק. אני הולך על תיקו.
מקבל את התיקון.
כן, אני הולך על תיקו ב-90 דקות.
בתיקו ב-90 דקות, שזה גם האימור הכי גבוה, 2.80, פרימו?
אני אומר תיקו, 90 דקות.
גם תיקו. קוף, בוא תשבור לנו את התיקו.
צרפת.
טוב, אז בשביל הספורט אני אלך על משולש עם בלגיה. אגב, סער,
אני רוצה להכניס כאן מילה, בגלל שהמשחק הזה יהיה צמוד, ויש סיכוי שאחת הנבחרות תנצח בהפרש של גול, 1-0 או 2-1, יש כאן אימור כזה. זאת אומרת, מי שמאמין שצרפת או בלגיה ינצחו בהפרש של גול, 1-0 או 2-1, האימור פה הרבה יותר גדול מניצחון רגיל.
תמיד יש בהחלט, יש גם אימור על זה.
כדאי ללכת על זה.
100%, קוף הלכת עם צרפת, נכון? אז אני הולך על בלגיה. נעבור למוקדמות המונדיאל בדרום אמריקה. אורוגוואי מול קולומביה, אורוגוואי מארחת אורוגוואי מקום שלישי בבית של מוקדמות המונדיאל, ניצחון ביתי שלה 1.80, תיקו 2.75, וניצחון חוץ של קולומביה 3.90. רק ככה נזכיר לטובת המאזינים שהחוד של אורוגוואי מורכב מסוארס וקבאני. חתיכת חוד מה שנקרא.
אתלטיקו מדריד ומנצ'סטר יונייטד.
בכלל, חלוצי על, ואוזי, לדעתך הם יעשו את ההבדל?
קודם כל, גם קולומביה לא פריירים, אבל קולומביה בחוץ פחות טובים, אני חושב שאני מאמר על תיקו.
אופה, למרות החוד האימתני של אורוגוואי, אתה הולך על תיקו, אהבתי. למה דרך אגב? כי קולומביה נבחרת לא פריירית.
קולומביה, אתה יודע, ספטה ומוריאל לא פריירים בכלל, ואורוגוואי תמיד, אתה יודע, תמיד עולים בסוף, תמיד זה, הם עושים להם את החיים קשים, כמה פעמים במונדיאלים האחרונים עלו בכלל דרך הפלייאוף וכולי. לדעתי תיקו קלאסי פה המשחק.
יפה, תיקו זה 2.75, פרימו?
אני הולך על הפתעה, 2. קולומביה מנצחים באורוגוואי.
יפה, אימור מעניין. קוף?
אני הולך מה שהוא זה, הוא מבין בזה.
אוקיי, טוב, אני הולך נגד אוזי שמבין בזה ונגד קוף שמצטרף לאוזי, ובכל זאת אני מעדיף להסתנבר ולהיות ילד ולהסתנבר מסוארס וקבאני, ואני חושב שאורוגוואי כן אין זכות המשחק הזה. ומשחק נוסף, אורוגוואי מול ארגנטינה, ארגנטינה לא הפסד במוקדמות, אבל בצד שני הכל הולך לה קשה, וגם בוודאי פבוריטית במשחק הזה. בוא ניתן את היחסים שתבינו עד כמה. ניצחון ביתי של אורוגוואי 5.45, תיקו 3.30, וניצחון חוץ של ארגנטינה 1.45. אוזי.
שתיים קל.
פרימו?
אני מאוד אוהב את ארגנטינה של השנה האחרונה, 2.
יאללה, 2.
חברתי אליכם לשם שינוי. אוקיי, אנחנו מסיימים את הפינה, אתם ממשיכים עם עוזי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עוזי, בוא נפתח במשחק שספרד מנצחת את אלופת אירופה 2-1 בסנסירו במילאנו.
מצד אחד ליגת האומות, גביע טוטו וכו'.
כן, אבל זה הישגי בשבילם, כן?
קיבלנו פיינל פור עבדים לפני שנתיים עם נבחרות, כמה נבחרות הכי טובות בעולם, אלופת אירופה, אלופת עולם וכו'. אחלה משחק היה אתמול. איטליה לא רק מפסידה אחרי 37 משחקים, שזה שיא עולמי של משחקים ללא הפסד. ספרד חתכה לה את הרצף הזה, פעם ראשונה בהיסטוריה שאיטליה מפסידה בסנסירו. מה שהקימו את סנסירו ב-1926, השחקה שם 45 פעמים, לא הפסידה אף פעם. ותשמע, ספרד עם דור חדש, שחקנים חלק ותיקים, כמו בוסקץ וכו', אבל גבי שראינו אותו בהופעת בכורה בנבחרת, שחקן הכי צעיר אי פעם בנבחרת ספרד, בגיל 17 וחודשיים, בן אדם, אתה יודע, בן אדם בן 17, אז לא נקשור לו כתרים של צ'אבי ואינייסטה וכו', אבל זה נראה, הוא היה שחקן הכי טוב על המגרש לטעמי. ספרד חוזרת, ויש לה דור חדש, וזה נראה מצוין מבחינתה.
עוזי, מה קורה בספרד, שהיא אחת המדינות העוצמתיות בעולם, בא מאמן, אומר, בהרכב הראשון שלי, ישחק ילד בן 17. במקומות אחרים ילד בן 17 לא מאמינים בו, בכלל לא עולה מהנוער לבוגרים. אין אצלנו שחקנים ל-17 בליגת העל שלנו החלשה. מה קורה? מה קורה שם אצל לואיס אנריקה?
לא, לא, לא. בהרבה פעמים ובהרבה מקומות שחקנים, רוצה להזכיר לך שגיא אסולין שיחק בגיל 17 בנבחרת, לא יצא ממנו כלום בסוף. אז גם אצלנו זה קורה. יש כוכבים שהם בגיל 17 נפלאים ובגיל 20 אף אחד כבר לא שומע.
לא, אבל אני אומר לך את זה בגלל שיש עשרות קשרים בספרד. לכן אני אומר.
לא, אבל תשמע, תראה, גבי שיחק 7 משחקים בברצלונה בינתיים, חלק כמחליף, גם שהוא היה בהרכב, הבן אדם לא גמר 90 דקות גם בברצלונה ב'. אוקיי, הוא באמת ילד שעוד לא קרא נעליים. מצד שני, אתה רואה פה כישרון שברמה וראו את זה במשחק, תשמע, גם היו אנשים אתמול, או כשלואיס אנריקה זימן אותו, אמרו, טוב, בסדר, הוא זימן אותו כי הוא באמת טוב, אבל הוא ייתן לו... הוא יושב על הספסל, הוא מקצור, הוא מכנס 5, 10, 20 דקות אחרונות, אז הוא נתן לו חולצת הרכב, ואני אומר חשוב, כאילו מי שראה את המשחק לא יכל לו להתפעל מהבן אדם הזה, שבגיל 17 עשה דבר, הוא באמת מזכיר את צ'אבי של גיל 22. עכשיו אני לא אומר לך שהוא יהיה צ'אבי, אבל זה כישרון ש... לא יצא נריק, אם הוא לא היה נותן לו עכשיו לשחק, הוא היה נותן לו לשחק שבוע הבא או עוד חודשיים, אתה לא מתעלם משחקן כזה. אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה להזכיר גדולים, שפלא שיחק בגיל 17 בנבחרת, ושמרדונה בגיל 17 שיחק, אבל בגיל 17 וחצי לא לקחו אותו למונדיאל, זה לא ברמה הזאת, אבל ליגת האומות גם, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה על מונדיאל.
כן, אבל שישימו לילדים האלה של ברצלונה כל הזמן מול העיניים את צ'אבי ואיניאסטה, אני אגיד לך למה מבחינתי זה לא פייר, כי הם היו דור זהב, עם גלדיולה הם לקחו את ליגת אלופות, לקחו מונדיאל, לקחו יורו. עכשיו זה לא קורה כל יומיים, אז יכול להיות
שה... קודם כל, תראה, זה ברור שזה לא קורה, אבל אתה כן מסתכל, מדינה כמו ספרד, כמו שהתחלת בדבריך, עם העצמת ספורט, שהייתה אלופת אירופה פעמיים רצוף, שהייתה זכתה במונדיאל, יש לדור, תשמע, פטרי וגבי, על הנייר, זה שני ילדים, רגע, זו שנייה את הנבחרת, אוהדי ברצלונה, שאתה יודע, בוכים על הקבוצה שנמצאת במצב גרוע, באמת במצב כלכלי גרוע, ומסי עזב וכו' וכו', אבל אתה מסתכל על הילדים שעולים עכשיו בברצלונה, שוב, על הנייר, אנחנו עוד לא, הם עוד צריכים לקרוא נעליים, אבל זה נראה מצוין, מדובר פה על שתי שחקנים שיכולים להיות ברמה גבוהה מאוד 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 מאוד. נגיד ככה.
בוא נדבר קצת על סקוטלנד, ממה שאתה שומע, כל הדיבורים מסביב, קופמן אומר, אנחנו לפני משחקים יותר מדברים מאשר אחרי,
אחרי אנחנו שוכחים.
מה המחשבה שלך לקראת המשחק הזה?
שמע, קודם כל, הסקוטים בבית עם קהל, וזה כן משמעותי, נכון, זה לא סרביה או יוון או המונומנטל, אבל עדיין הקהל הסקוטי קהל חם מאוד, יש לישראל גרנטנלי, הבלם מושה, הוא זומן כי זה ישחק נגד איפרו במשחק הבא שלהם, וזה דבר טוב לישראל. יש הרגשה שאנחנו כאילו ברמה של הסקוטים, כי עשינו מולם, שחקנו מולם הרבה, עשינו תוצאות אקו, הגענו לפנדלים, גם ניצחנו, גם הפסדנו, אבל אני בהרגשה ש כרגיל במשחקים האחרונים שהנבחרת ובכל הקמפיין הזה, ההתקפה תעשה את שלה, אבל ההגנה שלנו לא מספיק טובה. אני חותם על תיקו, בוא נגיד ככה.
אני כמוך.
אגב, דור פרץ מתראיין בסקוטלנד ואומר, אם נסיים במקום השני, זאת תהיה הבלחה. זאת אומרת, זה לא כבר אנחנו מגיעים לדרג השני באירופה. הוא מעמיד אותנו במקום.
בסדר, מה, שני ברור, מה, כי מראש סקוטלנד ואוסטריה ודנמרק היו מעלינו, נכון? כאילו מבחינת הבית, אוזי, אנחנו רביעי.
אין ספק, אני גם מזכיר לך שדיברו בהגרלה כשקיבלנו את דנמרק ואוסטריה וסקוטלנד, אחרי הקמפיין הקודם הגרוע, דיברו על זה שאנחנו שווים מקום רביעי ולא יותר. אני אצלכם אמרתי שלדעתי נגמור מקום שלישי, אמרו לי אתה אופטימי, אז עכשיו שאנחנו נאבקים, שמע, יכול להיות שנקבל בראש, אבל בסקוטלנד שאנחנו נאבקים על מקום שני, אז בינתיים ישראל עושה את שאלה, שוב,
אנחנו או שני או רביעי, יכולים גם לסיים גם רביעי,
אנחנו יכולים יכולים לסיים שני, שלישי, רביעי, אבל אנחנו נאבקים על מקום שני, ובוא נזכור גם שאחרי סקוטלנד אנחנו מארחים את מולדובה, וסקוטלנד יוצאת למשחק קשה. שוב, אם אנחנו עושים תיקו בסקוטלנד, אני לא מדבר על ניצחון. נכון, זה פנטסטי.
סקוטלנד לא, תיקו בסקוטלנד עדיין לא נורא, אבל נצטרך לחכות שסקוטלנד תימד באחד ממשחקי החוץ שלה.
קודם כל אתה צריך לנצח את מולדובה 3 ימים, 4 ימים אחרי סקוטלנד, זה גם לא פחות חשוב, אבל כן, ישראל נמצאת במצב לא רע בכלל, ואי אפשר לעבוד, תשמע, גם אחרי כמות הגולים שהפקעת במשחקים האחרונים, תגיד מזל נגד אוסטריה, אפשר להגיד אלף דברים, בסופו של דבר המזל גם משחק תפקיד בכדורגל, אתה לא יכול לבוא בתלונות לתוצאות, אתה לא יכול לבוא בתלונות לרוטנשטיינר, רק קצת להגנה שלנו.
כן, רק קצת בהגנה, ספגה 10 שערים.
כן. אתה יודע למה אני הכי מחכה, אוזי, מהכל? למוצאי שבת, 9:00 בערב, 21:00, לוואטסאפ של, של קופמן.
Okay. לא, זה יהיה בפנדל הראשון. אוזי, תודה, בריאות.
להתראות, ביי.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הפועל תל אביב, מדברת על הכנס שהטילו עליה 20,000 שקל בגלל השלכת גלילי נייר לדשא. אני לא מבין למה הכנס באמת, זה לא בדיוק התפרעות נהוג, אני רואה גם משחקים אחרים שמשליחים, אבל צריך להתפרנס בהתאחדות, וחלק מזה
היו
זה...
היו הרבה כנסות אתמול.
כן, לא, אתמול היה יום טוב.
אתמול היה יום טוב, יש מזכורות.
אתמול היה יום טוב, לא מזכורות.
באיזשהו שלב, כבר ספרתי מעל 100,000 שקל, הפסקתי לספור.
תראה, יש, אמרו לי פעם מספר, שאני לא הצלחתי להבין אותו, אבל זה המספר כנראה, 1.57% האחוז מתקציב ההתאחדות מגיע מבית הדין.
עכשיו, אני לא מאמין לזה, אני לא מאמין לזה.
באמת? מה זאת אומרת?
אחוז?
יש גם ליגות נמוכות, המון כנסות. לא,
כל יום רביעי יש 10,000 שקלים.
אבל ליגות נמוכות זה כנסות של מאות שקלים.
1,000 שקל, כן.
כן, אבל חשבו הרבה פרימות, חשב עוד קבוצה ועוד קבוצה, יש המון קבוצות.
לי עושה רושם, לי עושה רושם שביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ומכבי חיפה שמגיעות לבית הדין, נפתח לדיינים איך אומרים הצוהר הזה של, יש להם כסף.
מתוך תקציב ההתאחדות, אני אומר פה על כמעט, זה 1,600,000 שקל.
600,000.
מיליון 600,000.
אתה אומר הפועל תל אביב אתמול 20,
ביתר
ירושלים 22.
בסדר, לא כל שבוע זה ברמות האלה.
כן. מה אתם רוצים לייאש את גולדר ושחר מהכנסות האלה של עשרות אלפי שקלים? אבל מה שהכי מדהים בעניין הזה, תראה איזה צביעות. בא פועל תל אביב, כועסת על אמירה של אופיר קריאף. מי במדינה לא יודע שיש סינה, היא כמובן סינה ספורטיבית, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. כמה פעמים שמענו את זה מהפועל תל אביב מהצד השני? אז מה, הם מבקשים את בית הדין שיתערב בעניין של קריאף? בוא נשמע, זה משהו לא מובן לי העניין הזה.
אני אמרתי לך, גם בביתר אמרו בהקיצה, יודע, מאמן של הפועל תל אביב בחוץ, לא על איזה התנהגות בריאה, גם העוזר מאמן, מי שמאמן עכשיו תואם, יש הרבה, שהפועל תל אביב תסתכל על עצמה, ביתר תסתכל על שאלה, אגב, המנהלת העירו לביתר, ביתר העירו לקריאף שלא יעז להגיד עוד משהו בנושא, באמת שזה לא יתחמם יותר לקראת המשחק, ואני חושב שהפועל תל אביב רק תמכור יותר כרטיסים מהאירוע הזה.
מה אתה אומר על הלייק שעשה לו ורד? הוא היה צריך להתערב ורד ולעדי הפועל תל אביב שכאילו ירדו על קריאף, הוא עשה להם לייק? כאילו היה צריך להתערב ורד בעניין הזה?
אני אגיד לך ככה, היחסים בין עידן ורד לקריאף לאורך השנים, בלשון המתה לא היו טובים.
עכשיו הסברת את הכל.
ואני אומר לך, פרימו, באמת בלשון המתה, באמת. לא היו באותו צד של חדר ההלבשה, אז לא במקרה עידן ורד עשה לזה. בוא נגיד שאם זה היה שחקן אחר בביתר, עידן ורד לא היה עושה לייק.
בוא נדבר כן. על הקשר הזה שדיברו עליו אתמול. קודם כל, אני הכי מבסוט בעולם שבינתיים מצד אוהדי ביתר יש שקט בלתי רגיל, כי מדובר במוסלמי, ויכול להיות שלפני כמה שנים היינו פותחים עם זה את התוכנית על בלגן בבית וגן. שקט לגמרי, התבגרו לגמרי אוהדי ביתר.
תקשיב, פרימו, קם זומר מספר לאנשים בביתר, קיבלתי מאות ואלפי הודעות מועדים.
תמיכה?
רק הודעת נעצה אחת.
מכל התמיכות אחת נעצה?
אחת נעצה והוא מחק אותה מיד, ולא רק זה, אני מספר שהוא מבין, הוא בא מאירופה, הוא יודע שבאירופה גם יש בכל מקום.
לא, ההועדים של ביתר התבגרו. אם אין בלגן עליו...
הוא גם מוכן לזה. פרימו, הוא גם מוכן לזה שיהיה קצת גזענות, שיכולה להיות. הוא אומר, באירופה זה, יש לו חסרים קיצוניים.
אבל זה לא דומה, אבל זה לא דומה לאלי מוחמד שהגיע לביתר, היה פה כותרות כל יום, זה לא דומה.
נכון, אני חושב ש... אתה יודע שכבר אין לזה, לא רק שאין לזה מקום, גם האנשים יודעים שמי שיעשה את זה עכשיו, זה כבר, אתה יודע, זה כבר מפרק את המועדון, למרות ששוב, שוב, יש גוש שכרגע נלחם במשה חוגג, מגיע למשחקי חוץ, באשדוד, חזרו הקריאות הגזעניות סתם כדי לגרום נזק. סתם כדי, ואני אומר לך, יכול להיות מצב שפתאום 2-0 להפועל תל אביב, ביתר ירושלים מתפרקת במשחק, וזה חוזר. וגם לכאן זומרה, וזאת הסכנה הכי גדולה מבחינת ביתר, לא הכדורגל. כי אני יכול לראות גם שנה שעברה מחזור אחרון של הליגה הסדירה באשדוד, ביתר כבר לא הצליחה להגיע לפלייאוף העליון, היה ברור שהיא בפלייאוף התחתון, אז הקהל התחיל להוציא את שלו, גם על אלי מוחמד, והוא מאוד נפגע מזה. אז אני חושב שזה המבחן הכי גדול של ביתר ירושלים השנה.
לדעתי מה ש...
אם מגיע שחקן מוסלמי וזה עובר כמו שזה עבר עד עכשיו, זאת קפיצת מדרגה עבור ביתר ירושלים, וקפיצת מדרגה, אתה יודע מה, שגם תעזור להביא את הבעלים הבא.
אני אומר שמה שקרה בשבוע האחרון עם קריאה ורד, הפועל תהיה ביתר ירושלים, הקשר האחורי החדש, יכול להיות שנראה את בלומפילד עם הרבה מאוד קהל, מה שלא לא חשבתי שיהיה.
אני מניח יבואו, אוהדי ביתר ינצלו את כל ה-7,000 מקומות שיתנו להם.
נו, אז אנחנו נהיה עם 20,000 איש.
נהיה משחק חם.
אני לא זוכר ביתר ביתר ניצחה מבלומפילד.
קריאה מצד אחד, ורד שעזב, דן אייבנדר נגד ביתר. יש המון, דגני לא ישחק, אבל אני אומר, יש המון אמוציות למשחק הזה, זה משחק חשוב גם לשתי הקבוצות.
בטח.
הם לא ניצחו 3 משחקים. אז אני חושב שזה באמת יהיה משחק מאוד מעניין.
מה עם קומן הישראלי? הוא במצב יותר טוב מהאח שלו? לא אין דיבורים סביב קומן, נכון? נותנים לו לעבוד.
כן, לא, אני חושב שאלי אוחנה ייתן לא נגיד את המילה גיבוי, כי המילה גיבוי זה עוד שבועיים הביתה. אבל זה עוד מאוד מחזיק מאירוין קומן, הוא יישאר בביתר ירושלים. צריך לחבר כרגע את כל הסגל, כמו שאמרנו, זרגרי עוד מעט יחזור, קם זומר,
אבל אחרי אשדוד הוא אמר שהוא מחכה לארבעה משחקים הבאים, אחריהם הוא
יחליט מה קורה. ראית רוני איזה פספוס, כן. היה משחק ביד, אי אפשר בטדי להפסיד שתי נקודות כאלה, אופיר, אין, הם יבכו
כן,
על זה.
כן, אבל פרימו, אני אגיד לך משהו, אתה בסוף ראית שהגול בדרך.
למה?
זה יכול לא להיכנס, אבל ביתר לא, עדיין לא בכושר, גם שהיו לו דקות טובות, ראית כבר הורידה, היא כל כך, גם אחרי המשחק הקודם באשדוד, כל כך איבדו את הביטחון שרצו לשמור על השאר, אין מה לעשות, הם ילכו, אני לא חושב שכל כך מהר כל הסגל הזה יתחבר, אני חושב שיהיה להם עוד שבועיים, שלושה, לא משהו, לא הולכים לצבור הרבה נקודות בשלושה, ארבעה משחקים הבאים, אבל אחרי זה אני כן חושב שיתחבר קבוצה, כמובן, שאם מה ששמעתי על קו זומר, מבחינה מקצועית, שהוא יביא איתו, זרגר יחזור, בגן יחזור בהמשך, אנחנו מדברים על קבוצה הרבה יותר טובה.
אתה יודע, רוני, אמרת לפני כמה דקות שבליגות הנמוכות הכנסות הן קצת פחות, נכון? אמרת?
כן.
אז שולח לנו רונה מיקם שמכבי קביליו יפו, ליגה א', זו קבוצה ענייה, בלי הרבה הכנסות כמו, קיבלה אתמול 8,500 שקלים כנס. איך אתה אומר לי, אחוז, זה 10,000 כל יום רביעי.
תבדקו, זה מה שאמרו לי.
8,500 ליגה
א', גם הרחיקו את זה, כולל גם את המאמן כנראה שמורחק של שלושה משחקים.
לא יודע, אתה מבין שזה קבוצה שלא מוגדרות מקצועניות בליגה א', ומקבלות 8,500.
מה זה, קבוצה לא מקצוענית 8,500, רחמים עליהם? לא יודע, לא מור.
אגב, בליגה א', אתה עושה דבר כזה, יכול להיות שכתוצאה מזה, אחד מאנשי המועדון הולך הביתה בתקופה הקרובה.
בסדר,
אם הם לא יהיו... יש הרבה עובדים במשרה חלקית שמקבלים 2,000-3,000, כנס כזה יכול לגרום לסיטואציה שעובד מאבד את הפרנסה שלו.
תעשה חשבון שקבוצה בזה, קבוצה בליגה לאומית, יש מספיק קבוצות שתקציבן הוא 2 מיליון שקל. עזוב את התקציב מינימום, 2 מיליון שקל, עלות
בוגרת, קבוצה בוגרת. שיבקשו מ-800 אוהדי מכבי יפו כל אחד 10 שקלים, ככה הם ישלמו את זה.
אוקיי. על הכיפק. בסדר.
תודה, אופיר.
תודה לכם.
תודה. יש תני כבר את ההרכב של זה, זה קורה עוד זה, של הצעירה.
וואי, אתה תכין אותי קודם, אני צריך עכשיו להיכנס לזה.
להיכנס לזה, מה הבעיה?
הנה, נבחרת צעירה, בבקשה. עומר נירון בשער, עידו שחר, אור בלוריאן, גיל כהן, איתן אזולאי, עמרי גנדלמן, קרם ג'אבר, איתי בוגנים, דורון ליידנר, אילי אלמקייס, אושר דודק, 10 שחקנים מליגת העל, כולם מכירים אותם, פרט לאלמקייס שמשחק איפה? בהולנד? איפה הוא משחק היום?
אילי?
אילי אלמקייס?
לא זוכר.
לא זוכר, תכף נסתכל איפה הוא עכשיו. בכל מקרה זה...
נדמה לי שבהולנד.
זה, בכל מקרה זה הרכב של הצעירה, בהצלחה לאלון חזן, הוא הולך שחק נגד נבחרת, אלוהים ישמור, רק שנעבור את המשחק הזה בשלום. כן,
גם לעומר נירון, אתה יודע, שוער הנבחרת, שבאמת מגיע מרמת השרון, מפול רמת שרון, ובוא נקווה שיצליח, אתה יודע, שלא יש שם יום ספיגה, מה שנקרא.
אלוהים. אתה יודע, פעם האחרונה אנחנו זוכרים, דיברנו על זה לא מזמן, שישראל פעם הובילה שם 1-0 עם רביבו, וקיבלנו 7-1, אתה זוכר?
כן, 1-0 קיבלנו בחצי. באוסטריה משחק.
באוסטריה?
רגע, הנה, לקח אותו למירה ווקר, נו, לקח אותו...
אילאל מקייס.
כן, אוסטריה, אוסטריה. יאללה, שימון אלבזי, ידיעות אחרונות, טוויינט,
תודה
רבה.
הלאה,
נערב
טוב חברים.
מכבי חיפה, הנהלת המועדון מוציאה הודעה, הודעת גינוי נגד קריאות נאו-נאצי לעבר חלוצה של באר שבע, איתי שכטר, מהלך המשחק, אוהדים קיללו אותו, מה שנקרא, איך אמרו פעם, באווירה טובה.
כן, אז המשחק של באר שבע השאיר הרבה, מול באר שבע השאיר הרבה מאוד, אתה יודע, נקודות כאלה שמכבי חיפה צריכה לטפל בהן, כמו אותם קריאות, כמו אותו הפסד שגרם, אתה יודע, לאיזשהו רעידת אדמה קטנה במועדון, אתה יודע, משחק שכבר ראה בידיים, כמו הרחקה של גיא צרפתי לשלושה משחקים אחרי האימות שם שהיה לו. אז יש לא מעט דברים שמכבי חיפה צריכה לטפל בהם בעקבות אותו משחק. ואותם קריאות גזעניות האלה, אז מכבי חיפה מבחינתה הוציאה הודעת גינוי לזה, ומקווים שזה יפסיק, אבל אני חושב בכל אופן, זה עד הפעם באה ששכטר או שחקנים מהסוג הזה שהם, אתה יודע, מגיעים למכבי חיפה למשחק בסמי עופר ומתקבלים באיזשהם קריאות כאלה ואחרות, זה דברים שקשה מאוד לעשות.
תראה, אני ראיתי מה שלחו לבת זוגו של שכטר. אני בכלל חושב, רוני, אני... תקלל בכדורגל, אנשים באים מקללים, גם אנשים מכובדים, אין בעיה, זה כדורגל, אנחנו לא הולכים לקונצרט. מילה נאצי לא צריכה להיות, וטוב שמכבי חיפה התנערה על מה שאני רוצה להגיד לך, תראה את ההבדל, כי כמה ימים קודם מכבי חיפה הייתה בברלין, והלכה למקומות האלה, ל- 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 להגיד, בוא אלק, אנחנו היהודים, אנחנו כאן. זאת אומרת, לא צריך להתייחס לכמה הבודדים איזה שפה עלובה, מי מתייחס אליהם בכלל?
כן, אבל צריך להבין, אתה יודע, עדיין, מתוך 30 אלף צופים שמגיעים למשחק, אז תמיד יש את ה- 20, 30, 40, 200 מועדים שיכולים, אתה יודע, לבוא. נכון שזה לא צריך לקרות, ואתה יודע, יש דברים, יש פסים אדומים, שבטח הקהל גם צריך להבין, אתה יודע, שגם הקבוצה תיענש בגלל כאלה קריאות כאלה ואחרות. זה דברים שפוגעים גם בתדמית של הקהל שמכבי חיפה, כי יש להם קהל ענק מבחינת כמויות וגודל ומספרים שמגיעים למגרשי בית ומגרשי חוץ. זה משהו שפוגע בזה, אבל קשה, קשה למגר תופעה כזו באופן, אתה יודע, גורף כזה, ושיהיה באמת שקט בית
מקריאות כאלה, או נעמות. בוא נתעלה על אילנות גבוהים, אתמול היה הרבה קהל במשחק ספרד, איטליה, וכמה בודדים, לא, גם שמענו את זה באיצטדיון, לא כל האלפים שהגיעו, קיללו את השוער שעזב אותם ועבר לפריס סן ז'רמן, תמיד יש לנו את התפוחים הרקובים. אני רק אומר שזה רק מגיע למילים של שואה ונאצי, אסור להתייחס אליהם, אבל צריך לעשות איקס על אנשים כאלה, אבל בוא נדבר רגע מקצועית, אתה זוכר את הניצחון בגמר גביע הטוטו, אז יצאו מחדרי הלבשה, כן, יצאו שם הודעות של כאילו אנחנו מעל הליגה. בוא, אנחנו רואים שהם לא מעל הליגה. הם לא מעל הליגה.
אני אגיד לך משהו, קודם כל מכבי חיפה בגמר גביע הטוטו נראית הרבה יותר טוב מאשר במשחק מול באר שבע בליגה. אני אגיד לך גם מה ההבדל. בליגה מכבי חיפה הייתה אמורה לחסל את המשחק הזה עד 120 שהיא הובילה 1-0 ושיחקה מול 10 שחקנים, אבל מכבי חיפה יכול להיות באמת שאולי הייתה איזושהי עירות מסוימת, איזושהי שחצנות ראינו בקבוצה הזו, שהיא לא חיסלה ולא סיימה את המשחק הזה ולא באמת הרגה אותו כמו שאומרים, והחמיצה והחמיצה, והפועל באר שבע משום מקום, אתה יודע, בדקה 85 גם קיבלה פנדל, גם אצילי הורחק, אתה יודע, זה משהו שאימם את מכבי חיפה והוביל כבר גם ל-2-1 בסיום, בתוספת הזמן. אז מכבי חיפה באה באמת אולי מוכנה למשחק הזה, אבל יכול להיות שכל האירועים האלה שקרו, כל האדום, כל באמת התררם הזה, כל הבלגן עם גל ליבוביץ' והשיפוט וכל מה שהיה מסביב, זה משהו שהוביל להפסד הזה של מכבי חיפה. יש למכבי חיפה לא מעט בעיות. נכון שמבחינת סגל, אם אנחנו מסתכלים, יש לה את הסגל הכי טוב בליגת העל, בי פאר, אין פה ספק לאף אחד. יותר טוב מבאר שבע ויותר טוב ממכבי תל אביב. כקבוצה יותר טובה מכולם, ואני חושב שעם כל הכבוד, גם לרוני לוי, גם לרוני לוי וגם לפטריק ון לבן, פרק בחר, שהוא לא חסין מטעויות, הוא המאמן הכי טוב שיש היום בליגת העל.
כן,
אבל עדיין מכבי חיפה עושה טעויות,
עם כל מה שם,
שאם היא לא תדע באמת לבוא ולפתור את הבעיות האלה, מכבי חיפה תגיע למאבק אליפות צמוד, והיא לא תחיה את האליפות באופן מופק, כמו שאני הערכתי, שכבר במחזור 25-30, מכבי חיפה תבטיח את האליפות.
מבחינת
הסגל שלה זה ככה נראה.
אני אומר לך, אני לא אתווכח איתך, תגיד לי ברק בר הכי טוב בארץ, תגיד הסגל הכי טוב בארץ, אבל גם ברק בחר, שהוא מאמן פנטסטי, לא הצליח להתגבר על חיסרון של אבו פני ונטע לביא, וזה... כמו שתמיד אני אומר לך, מאמן תלוי בשחקנים שלו, הסגל, ההרכב היום לא מספיק טוב, אתה מסתכל כבר קדימה, מי תיקח אליפות, בזכות ברק בחר, בזכות השחקנים, בוא נרגיע,
מכבי
תל אביב שם, באר שבע שם, בוא נרגיע.
מכבי תל אביב נראית רע, ואני יכול להגיד לך שהבעיה של ברק בחר זה לא אבו פני ונטע לביא, זה הטעות הכי גדולה שלו שהוא לא הביא חלוץ 9 באמת במקום רוקביצה, נכון שבן סער הגיע, אבל מכבי חיפה הייתה חייבת להנחית חלוץ, תותח, זר, במקום דוניו, להביא שחקן מוכח, שחקן של מספרים. הבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה היום זה בהתקפה. אין לה מי שייתן גולים. המשחק ההתקפה של מכבי חיפה נתקע לא מעט פעמים. נכון שדין דוד שחקן צעיר, כישרוני, שאמור לתת מספרים ככל שעונת החלוף, ובונים עליו לשנים הבאות. נכון שבן צער הוא סקורר וגולר, ואין מה להגיד. השחקן שנפצע יותר מדי, מכבי חיפה הייתה חייבת למצוא מחליף ראוי.
לכן אני אמרתי לך, אל תמהר, כי דין דוד, בן צער ודוניו, יכול להיות שכל השלישייה הזאת לא תביא את הגולים של רוקביצה. בדיוק, צריך להרגיע בעניין הזה שחיפה אלופה, בואו נרגיע.
אבל אתה צריך להבין שעדיין למכבי חיפה יש שחקנים שהם מעל הליגה, כמו מרצילי, כמו דולף חזיזה.
בסדר, שיערו שהם מעל הליגה, ייתנו את המספרים, אני מקבל מה שאתה אומר.
אצילי מראה את המספרים.
אבל לא, צריך להביא את המספרים שלו. אם אתה לוקח את ינואר, תוסיף, הוא בא בינואר, תוסיף עוד 30% למספרים האלה, ותחשוב כמה חלק הוא מביא מתוך ה-21 שערים של רוקביצה.
רוני, שאתה מדבר על אצילי שהוא טוב, שרי, בכושר לא טוב עכשיו, כבר חודש ימים, אז תמיד יש את הדברים האלה בסגל.
את הבעיות שלי עוד לא פתרתי. אני בטוח שחייפה תפתור את הבעיות של...
ברק יודע, ברק יודע.
את הבעיות של שרי. אלבז, המון תודה.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו, אנחנו קודם כל עם אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברי, מה שלומכם?
וואלה, מכבי תל אביב הערב מארחת את הכוכב האדום בלגרד, מחזור ראשון ניצחו ככה, אתה יודע, לסקונדה 69-68,
בדחלה.
כן, בדחלה, ודרמה הזאת, דרמה כזאת הערב טובה לצופים. אבל לא בריאה לקבוצה.
אני חושב שדרמה כזאת הערב תסתיים בתוצאה אחרת. זאת אומרת שאם המשחק צמוד מכבי בבעיה, כי בניגוד לביירן, שגם אם בסגל החסר היה ברור למי הולכים בסוף, מי האנשים, כוכב אדום היא קבוצה. אני לא רוצה לדבר נגד קבוצה שהמשחק צמוד מכבי, במצב הנוכחי אין לה הרבה יתרונות בולטים על הכוכב האדום. חייבים להכיר, היא פה בלי שלושה שחקנים חשובים. ובכל זאת, אין לה הרבה יתרונות, ובכל זאת פה בבית היא אמורה לנצח את המשחק הזה. קל זה לא יהיה, כי זה קבוצה הגנתית, זה יכול להיות רק מכוער. אם מכבי תצליח להוציא את המשחק הזה לכדורסל שלה,
תשמע, הכדורסל שלה על הכיפק, אבל השאלה היא באמת, נשאל דרק וויליאמס, אם הוא נכנס כבר לחוש המשחק, עם הזר החדש שמחליף את זיזיץ' שהיה נכנס.
יש פה שחקנים שיש להם פה איזושהי בעיה שהיא לגיטימית לחלוטין, ואנחנו נצטרך, מכבי תצטרך לדעת איכשהו למצוא את זה, ופה נמצא ניהול משחק של מאמן, לדעת להכניס את השחקנים האלה ולהוציא אותם בזמן לפני שמאבדים את האוויר, להרגיש את השחקנים, למצוא את החמישיות. יש שחקנים שלא היו במשחק הקודם, אולי הם כן יהיו הפעם, עם קינן אבנס, שאומרם הוא לא היה גרוע, אבל
אבל אתה יודע, שקדי, אני חייב לומר לך, אני צופה עדוק ביורוליג, אני תמיד רואה את מכבי תל אביב, אני לא מכיר את הקבוצות היריבות, אני לא יודע גם אם תגיד לי אם הכוכב האדום טובה יותר מביירן מינכן, פחות, זה לא משנה, אבל מה שאני כן רואה, שמכבי נכנסת לבעיה, לעומת קבוצות אחרות שכמה וכמה שחקנים לוקחים את הקליות ואת האחריות, מכבי לא מכניסה למשחק את ווילביקין, או שהוא לא מכניס את עצמו, אז בכלל לא חשוב נגד מי אתה משחק, אתה מפסיד, זה השחקן שמשאיר אותך תמיד בתמונה. עד מתי?
אז זה מצד אחד, אתה אומר לעצמך באמת עד מתי. מצד שני, במכבי תל אביב לא יהיה טוב שיהיה לה עוד שחקן דומיננטי כל כך, כי בסופו של דבר שיש לך יותר מדי אגו בקבוצה ושחקנים דומיננטיים יש להם אגו, זה לא כזה דבר בריא. אתה אומר לעצמך, מתי החבר'ה האחרים יוכלו לקחת על עצמם יותר? אז זה עניין של זמן, כי החבר'ה בעמדות שכן יכולים לעשות את זה, הם שחקנים ללא ניסיון יורוליג. לא קינן אבן. לא יסתחזיב, והוא שחקן שאנחנו יודעים מהליגה שלנו שהוא לא מפחד, למרות שקשה לי לראות שהוא עושה את זה ביורוליג, אבל יש לו את הביצים לעשות את הדבר הזה. קמרון טיילור, גם שחקנים כאלה שלא שיחקו מעולם ברמה הזאת, אז ייקח זמן כדי לראות אותם עושים את הדברים האלה. מדיבר תולומי, אתה לא מצפה לעשות את הדברים האלה.
ננלי, לא היה סיפור גדול שהגיע למכבי, ננלי, לא צריך לקחת יותר.
כן, אבל זה שחקן שבסופו של דבר, א', מגיע אחרי, הוא לא בשיא של הקריירה שלו, וב', זה לא השחקן שמייצר לעצמו, אם הוא התחיל לייצר לעצמו, מכבי בבעיה.
הם, האורחים מסרביה הגיעו בקדר מלא, מרקם מלא?
לא, לא. בלי שני שחקני הפנים המובילים שלהם, בלי אירון וייט. לא, אני לא אגיד שציר ושחקן מוביל, אבל הוא שחקן ברוטציה שלהם. בלי, אני מה שאנחנו מבינים, אוסטין הולין, גם שחקן שהגיע מדעתי מזדליק, אם אני לא טועה, לא משחק. ובלי ברנקו לזיץ, שהוא מבוגר, שחקן מנוסה וטוב, אבל אנחנו עדיין עם כמה שחקנים מאוד מעניינים שמשחקים פה, נייט וולטרס ביניהם, שהוא אקס מקאבי, שחק כאן השוחה בקזן, והצליח מאוד ביורוקאפ. אם אנחנו מדברים על אוגניאן דובריץ, שהוא אחד הקלעים הכי טובים ביורוליג, 17-18 המשחקים האחרונים, הוא קולע שלשות, תורסף מטורף, ושחקן באמת ברמה גבוהה. יש את לוקה מיטרוביץ' ששחק בפול ירושלים מעט זמן, לפני שנה שעברה, והוא שחקן טוב, וקוזמיץ', שהיה אמור להיות אחד הגבוהים הטובים באירופה, שהגיע לריאל מדריד, לא הצליח, ואז עבר תאונה דרכים מאוד מאוד קשה, לדעתי זה היה שנה כבר שנתיים, מאז הוא לא מתאושש, אבל הוא עדיין שחקן פנים טוב, לעומת מה שיש במכבי, שאין לה את הסנטר הדומיננטי, וגם לא יהיה לה גם שז'יז'יץ' יחזור, זה לא הסגנון. אז עוד פעם, מדובר בסופו של דבר בקבוצה, היא לא קיבלה 70 נקודות, היא לא קיבלה לדעתי 67 נקודות, ואף משחק מתחילת ההכנה שלה, קצב איתי, אנחנו נראה כדורסל מרגיז, מכבי מצליח לרוץ את המשחק הזה, לייצר נקודות קלות, אז זה
מכבי צריכה לייצר במשחק הזה 80 ומעלה.
לא, 80 זה ניצחון די בולט, כי הכוכב האדום לא
יפה. אז זה העניין, אי אפשר בבית לשחק על 69 נקודות.
חפירות זה יתרון של הכוכב האדום.
כן. שקדי, המון תודה.
תודה לכם, ביי.
צביקה שף, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, חברים.
אתה מכיר מה שנקרא את שני הצדדים, אז איך
אבל אני רוצה לפני זה, אני לא יודע אם דיברתם או לא דיברתם, הפועל חולון אתמול.
אחרי זה נדבר על זה, צביקה, לא עכשיו.
אוקיי.
כן, אנחנו הכל מסודר. אבל בוא דבר איתנו על מכבי. אתה מכיר את שתי הקבוצות, גם את הכוכב האדום, גם את מכבי, בסגלים הנוכחיים, עם החסרונות, עם היתרונות. בוא תסביר לנו מה קורה.
תראה, גם בגלל הפציעות של שני שחקנים בכוכב האדום, אירון וייט, ולמעשה, אם אתה זוכר את כל המשחקים נגד הכוכב האדום בשנים האחרונות, הם איבדו את המוטיב האמריקאי, את השחקנים שחומי האור שהם החזיקו, הם לא רצו לשחרר את ולדן, אבל ולדן פרח למאמין שלו בטרנקיירי בפיירן, אבל הם הפסידו את לויד, והפכו להיות חזרה, הביאו הרבה שחקנים מקומיים, סרבים, והם קבוצה סרבית. אז הם קבוצה סרבית שהיא לא גדולה, אבל היא חזקה מבחינה פיזית. היא מנסה לשחק הגנה יוצאת מן הכלל. היא מאוד 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 ממושמעת התקפית. אין זריקות מטורפות אחרי 10 או 12 שניות. וכל זה הם מנסים לייצר משחק יותר איטי, משחק של פחות פוזישיונים לכדור, להגיע לתוצאות דיבוכות. אני ראיתי את המשחק, האמת היא שהם עשו טורניר טוב בהכנה לעונה באתונה ובטורקיה, אבל הם הפסידו אז את אירון ווייט, שהוא היה שחקן שעבר את פנאתינייקוס, את קאטה, שקודם אצל שרס, הוא שבר את היד, הוא יחזור רק בעוד חודש, חודש וחצי, זה מאוד 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 פגע בהם. אני ראיתי את המשחק שלהם בשבוע שעבר נגד פנרבחצ'ה, שהם פשוט החזיקו מעמד, אמנם הפסידו בסוף בקטן, פנרבחצ'ה התחילו עם 14-0, והם גררו את פנרבחצ'ה למשחק מאוד מאוד צמוד עד הסוף, הפסידו לא הרבה, 5-6-6.
מכבי לא... מכבי בסגל הנוכחי ובכלל, ברגע שהמשחק עומד... בסט גיים, הם לא מתלהבים, אוהבים משחק בתנועה, מעברים, אם אפשר מתפרצות, בסיס חטיפות וריבם.
יניס יותר מזה, השנה הוא עבר ללחץ על כל המגרש, כדי לחטוף יותר כדורים, כדי לעשות יותר פאזבקים, לעשות סלים קלים, וזה בדיוק פה התמודדות בין שני סגנונות שונים, שנראה מי יצליח להכתיב את הסגנון שלו, אבל גם מכבי, כמו בעצם כל הכדורסל, קאבי תלויה הרבה מאוד בקליות של השלוש. אז גם בשבוע שעבר, כאשר במשחק בחצי הראשון, מקאבי הובילו 17 הפרש, אז הרבה שחקנים היו שותפים לקליות, אבל גם בקטע הזה של המשחק, ווילביקן עשה במשחק מעבר 3-4 זריקות יוצאות מן הכלל, ועשה עוד סל חדירה עם יד שמאל, רק ברבע הרביעי הוא עבר לשחק עם הכדור, ולקח 80% מהזריקות.
איך מונעים את העניין הזה שמיתרון 17 נקודות, כמו שהיה שבוע שעבר, הם נקלעו לפיגור? מה, על מה עובדים? כאילו, מה, היה התרפפות בהגנה שביירן מינכן הובילו?
מנסים להגיע ל-19 ול-21, ואז להירגע.
כן, אבל בבית, לא, אומרים, 11 אלף.
גם יאניס יודע, אתה במשחק הדורסל, יש לך חילופים ללא סוף. וכשהלכת, מצד אחד יאניס פחד, חלק מהשחקנים נמצאים בכושר גופני פחות טוב, חלק בהתאוששות מהקורונה, והוא הלך קצת יותר מדי לרוטציה, למעשה חוץ מג'ק כהן, כולם שיחקו, והיה שלב שם שבו ההרכב היה לא טוב, ושם הגרמנים התחילו לחזור. כשהגרמנים התחילו לחזור, כבר כשהוא החזיר, ההרכב היה יותר סביר, ההרכב היה כאילו תחת חוסר ניסיון, תחת לחץ, ואז יאני שינה את הטקטיקה, ועלה כל העולם.
לא, גם החילופים, גם כל הדברים האלה.
הרכבים במגרש, קבוצה שכמעט ולא התאמנה ביחד, קבוצה שלא שיחקה ביחד, שחקנים שאין להם ניסיון ביורוליג, ושני איבודי כדור, שני סלים קלים בצד השני, וכל המומנטום התהפך בכדורסל.
תראה, כולם מכירים את סקוטי ווילביקין, לא רק אתה, גם החבר'ה מהכוכב האדום, וראו בטח את ההצגה שלו שבוע שעבר, והם הלכו עליו באמת לצמצם אותו כמה שאפשר.
כן, אני בטוח שהם יעשו את זה, אני חושב שגם המאמין של ביירן, שכולם פה משפקים אותו, הוא הרבה מאוד דקות בקטע שווילביקין התחיל להיות בסיאו, נקט בהגנה הרגילה של חילופים.
הגנה גם ששחררה לו את הימין כל הזמן, אבל בסדר, זה כי נהנה ששומר.
בשלושה כדורים האחרונים, או בשני הכדורים האחרונים, הוא הלך עליו על דאבל אפ, כמו שהוא הלך בחצי הראשון על ריינולדס, ואז שם, אני מעריך שהסרבים, יטפלו בווילביקן מהדקה הראשונה, הם לא יחכו לרבע הרביעי, ונראה איזה שיטת תקנה, אולי מניעת הקבלת הכדור, אולי 1.94 אזורי, אולי טאבלה בכל כדור שהוא יקבל, ונקרא את זה ברגע שהם יתחילו את המשחק, ונראה איך הם מתנהלים מול העניין הזה. אני מצפה שהיום יש שחקנים במכבי שכבר... עוד 10 ימים יצאו מהקורונה, היה להם שבוע שלם של אימונים, הם ויתרו על משחקי אימון.
טוב, חסרו להם, צביקה, חסרו להם אימונים בהכנה, הם בקושי התכוננו.
אז זאת אומרת שהקבוצה צריכה להיות בקושי יותר טוב, שחקנים יכולים לשחק דקות יותר ארוכות.
מה אפשר לצפות? מה אפשר לצפות מהזר החדש שמחליף את זיזיץ' הפצוע? לעת עתה.
תראה, אני לא יודע באיזה כושר הוא הגיע, אנחנו לא ראינו אותו, הוא שחקן מאוד פיזי, פחות טכני, הוא לא זורק מטווחים רחוקים, הוא רק מתחת לפעל, הוא גם בדרך כלל קופץ לחסום כמעט כל זריקה, הוא נלחם חזק מאוד על הריבאונד, הוא יעשה, אם הוא יהיה בכושר טוב, ובדקות משמעותיות במגרש, אני לא מעריך שהוא יתחיל בחמישייה, את השש, שמונה נקודות באזור הסל, ואת כמה ריבאונדים בעזרות בהגנה, הוא יכול לתת, זה מה שמצפים ממנו.
אם הוא יעשה גם הגנה, אתה יודע, בצבע, ויעזור עם הגרדים וזה,
זה אמור להיות הכוח שלו.
אז אתה יודע, את הנקודות יש מי שיעשה, רק בספיגה. אני מבין שיש התלבטות בין בלייזר לבין ג'ק כהן, את מי לא היית רושם?
תראה, אני... החזירו את ג'ק כהן, אני מאוד מחזיק מג'ק כהן.
כן.
ולא נתנו לו לשחק גם בשבוע שעבר, גם בגביע ווינר הוא נכנס אחרון, אני לא יודע באיזה כושר הוא, אני לא יודע מה הסיפור שלו עם יאניס. יאניס מאוד אוהב את עוז, אבל מאחר ובשבוע שעבר לא היה את לזור הצרפתי, והיום הוא ישנו, זאת אומרת, יש ריינולד ויש לזור, וצ'ק יכול לשחק גם כשחקן פנים, ועוז משחק, עוז בלייזר משחק יותר בחוץ, אז אני חושב שהוא צריך להלביש את עוז בלייזר, אבל אני יודע שההתחבטות היא גדולה עדיין. ג'ק כהן החזיר אותו, וקצת הוא לא מרוצה ממה שקורה, וזה רק התחלת עונה.
כן, אבל... כן, צביקה.
חולוני, אתה לא רוצה לדבר?
תן לי משפט על חולון לפני שאני מתקדם הלאה, אני עוד אעסוק בזה בהמשך, אבל תן לי באמת משחק מלהיב שלהם, פתחו מהפתיחה, ימימו את ברינדיזי, אתה יודע, כמה זה היה, על 9 נקודות ברבע או על 5, אני כבר לא זוכר, ואחרי זה בחצי הם הגיעו ל-60 נקודות.
חולוניה עשו הכנה לעונה מקצועית כמו שצריך, עם מאמן אירופאי, כמו שאני אוהב, והם שיפרו, שינו קודם כל את כל המשחק של שנה שעברה, שינו לחלוטין מה שהמאמן הקודם, יש פה מאמן איטלקי שעושה עבודה עד רגע זה יוצאת מן הכלל, שחקנים מתאימים שהוא התמכיר אותם, חוץ מצ'ונסון שהיה פה שהוא שחקן מצוין, הדגש שם הוא על הקבוצתיות, הדגש שם הוא על ההגנה, אתה רואה שאנשים מתורגלים, הם עשו אתמול הצגה לנצח באיטליה, גם את פרטוזו מילאנו והיא לא בולוניה וכל... בצורה שבה הם ניצחו, אני לא זוכר קצת, אבל המגרשים באיטליה, זה קשה, הם עשו אתמול תצוגת כדורסל. תראה, גם לגביע ווינר, משום מה הם הפסידו לאילת בחצי אחת, היה יותר מתאים הגמר שלהם נגד מכבי, אבל הם עשו אתמול הצגה, צריך להסיר את הכובע בפניהם.
על הכיפק, צביקה, המון תודה.
ביי, צביקה.
אנחנו עכשיו עם זופר אבדיה. מי אתה לא יודע פרימו, הוא שיחק בעבר בכוכב האדום בלגרד.
אתה מדבר עבר, היום אני עוקב אחר, מה שהוא עושה היום.
היום הוא תותח. אהלן זופי.
תירגע פרימו, שלום חברים.
אהלן.
זופי, בוא תספר לנו באמת, עלית לארץ ב-90, במלחמת המפרץ, אז היה תחילת מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, היית תותח בכוכב האדום, היריבות גם אז עם פרטיזן הייתה מדהימה, הרבה יותר מאשר היום, אנחנו גם היינו באולם ששיחקו, בוא תספר לנו.
אני יכול להגיד לך גם היום, אחרי כמה, 40 שנה, 40 ומשהו שנה, שאני רואה אותם היום יוצאים על המגרש, יש צמרמורת, אני הייתי גם שם 10-11 שנה, גם הייתי קפטן של הקבוצה, שאני רואה את הגופיות שלהם, אם עוד יש שחקן מספר 15 ששיחקתי בו, זה באמת נותן קצת צמרמורת וזיכרונות, שמי שלא שיחק בפרקים האלה, אולי יהיה עכשיו מזל ים עדה, להרגיש מה זה דרבי פרטיזן בלגרד כוכב האדום, מי שלא עבר זה לא עבר כדורסל.
זה המשחק שממה שאתה מכיר באירופה, הדרבי הזה, אני חושב שאמרתי לך את זה פעם באיזה שידור רדיו, שאני מת לראות דרבי כדורסל הכוכב האדום נגד פרטיזן, זה משחק הכדורסל הכי יש באירופה?
הכי יש, עכשיו לא יודע, עכשיו זה נחשב, יש הרבה אולמות עכשיו גם אולי ביוון.
עכשיו זה האולם הגדול, אתה יודע, גם בבלגרד עם 15,000 מקומות, זה לא הפיונל.
אם לא היה קורונה, הדרבי הזה ברדוביץ' חזר, בטח היה 25 באולם של 20, אבל לא יודע איך מסתדר עם קורונה. בזמנים שאני שיחקתי, שהייתי יוצא במגרש, לא הייתי רואה, לא אוהדים, לא שחקנים, בגלל היה מותר לעשן, אז...
היית בפיוניר? שיחקת בפיוניר, זופי? משם שחקתם...
בפיוניר, אתה יוצא בפיוניר קוף, אתה לא רואה, לא...
כן, זה 8,000, 8,000 מושבים, אצלכם זה השני
עכשיו. 4,000 מעשנים.
זהו, הוא אומר שמעשנים, אז היה לו מסך עשן מול העיניים.
אני ישנתי שם.
אני...
אפשר להשם אבל בולם כדוסל.
אני לקחתי ילדים שלי וגם את דני בשעה קטן, לראות את המשחק הזה, לראות איפה, איך משחקים כדוסל, ואיך זה נראה את ה... את ה... איך האווירה בתוך, בתוך האולם. אבל גם היום אני הרבה דברים השתנו שם, אולי נשאר אולי רק מנהל קבוצה שאני מכיר אותה, נשע איליץ', אבל אני אלך...
היום זה כבר אמריקאים, מביאים הם אמריקאים,
זה לא...
פעם לא היה.
אבל זופי, זה לא רק אמריקאים, משום שבלגרד, שמגיע מאמן כמו ברדוביץ', כל האש חוזרת לעיר עוד הפעם, מטבע הדברים.
כן, אבל זה לא אותם שחקנים.
זה צריך... למשחק הזה חייב להיות בשידור בטח שנה, ואם יהיה אולם, זה דבר כזה בטח לא הרבה שנים... לא היה ששתי קבוצות בפלוס פינוס מושים את האש, לא רק הרבה השחקנים שהביאו גם את הג'ריקו, את העושה זה מעצמו.
כן.
ואני שוקל ללכת לראות את המשחק הזה, אם אני...
אם תהיה שם, כן.
נכון.
זופי, לא נטריד אותך מה שקורה היום, אבל אתה גם מנהל מקצועי של בני הרצליה, היה לכם מסיבת תונאים השבוע. דיברת על מה שאתה מצפה, מה שמצפים בקבוצה, אלה שמעסיקים אותך, אבל אתם מביאים הרבה זרים, אתם מביאים...
לא, רגע, קופה, רגע, הרבה זרים, יש לנו 5 זרים.
עכשיו מדברים על 6.
6 לא יהיה, אם אני פה במועדון הזה, אם יש 6, אני לא אסכים בכלל, 6 לא יהיה. עם 50 ותנסה אותי אם יש 6.
כן, וגם סנדי כהן, גם סנדי כהן זה, אתה יודע, מאמנה מתאזרח, אבל זה זר.
בסדר, די, גם אני מתאזרח, אז אני...
לא, אתה לא מתאזרח, אתה חי פה, 32 שנה.
יש לנו ליגה של מתאזרחים זרים בישראלים, אין מה לעשות. איך אתה אומר? אין מה לעשות. זה תשובה, שאתה לא אוהב, אין מה לעשות, זה מה שיש.
רגע, אבל למה אתה לא רוצה 6? אתה רוצה שכמה שיותר ישראלים ישחקו?
אני 6 לא רוצה, מספיק גם 5. אני שיחקתי שהיו 2 בשחקנים ישראלים מצוינים, אבל היום זה, אתה יודע, השתנה הכל. גם אם פעם בחיים לא חלמתי שבכוכב האדום או פרטיזן בלגרד או בספליט או בציבון היו זרים, בחיים לא חשבתי שזה, יש הרבה כישרונות. אם שם השתנה, אז למה זה עובד אצלנו בארץ? לא יהיה. כמה שזה פחות, אני מנסה, אבל אנחנו עם 5, לא עם 6.
כן. טוב, קודם כל שתצליחו שם, ושבאמת הדרך שלך תעלה איזה...
אני יכול תגובה אחת רק?
בטח.
קטנה. שאמר לנו, איך קוראים רז זהבי, שאני נכנסתי בדמות של הארץ נדרת.
כן.
בדברים שמדבר גם, נראה לי גם, אם אני נכנסתי בזה שאין קשר, גם הוא נכנס בבובה של לילה, יש לו דמות, נכון?
כן, מה?
אז אם הוא יכול לדבר על הפועל ירושלים, כדורסל, אני יכול גם על הכדורגל.
ברור.
שאני לפני 30 שנה הלכתי לראות ברמת השעון נגד אזור, וקיבלתי מכות שם, באזור, ושראיתי אותו, נראה לי בשוער, באולגה, נכון? ככה משהו?
כן, הוא היה בחדרה, לא באולגה,
גם בחדרה. גם באולגה, אני
חושב. משהו, לא יודע, משהו, כן. שם משהו באזור, כן. אז נראה לי, אני יכול גם איזה כמה מילים על הכדורגל, לא?
מה שאתה ראית כדורגל בבלגרד, אנחנו עוד לא ראינו פה, אבל זהו, זה קטן.
מה שאני ראיתי פה מליגה א', גם הייתי בשיחק בליגה ג', הייתי שוער בוותיקים פה ברמת השרון.
באמת?
בכדורגל, אני לא מבין.
תגיד לי רגע,
תגן עליי.
אני אוהב אותך, מגן עליך, ואני אומר מה שאני אומר, ואני אומר מה שאני אומר גם לקופמן, כל אחד יכול לדבר כדורגל.
היום בערב אני אטפל בזה, זופי, תראה אותי.
תטפל, תזמין אותי באיזה משחק ליגות נמוכות.
אני לא הולך כבר לליגות נמוכות, גמרנו.
זהו, אתה מפסיד, אבל.
אני יכול לצרף אותך אליי ליום שני, להפועל תל אביב בית"ר ירושלים.
גרעינים הכי טובים לליגת הנמוכות.
נכון. זופי, כולם מחכים לדעת מה קורה עם דני, עוד לא שיחק במשחקי האימון, במשחק ביוסטון.
ביום שבת הוא...
מבחינת הבריאות וכל זה, הכל קשיר.
קודם כל בבריאות הוא סיים גם ב-28 ביולי, הוא קיבל אישור להתאמן פול.
כן.
ובצאת הברית לא נותנים מיד להתחיל בגלל שיכול להיות כשלא שיחקת יותר מדי זמן שיקרה משהו אחר, איזה דבר שאתה לא שיחקת בפתאום או גב או השיר האחורי, לא יודע איך זה הולך, אבל קודם כל הוא לא שבר אף פעם את, את הקרסול כמו שכותבים בעיתונות.
לא, הוא לא שבר, הוא נפגע בקרסול.
לא, זה נקע, כאילו, כמו שאני ואתה, אבל היה לו את ה... איך קוראים לו בשוקית את השבר מעמד, זה פציעה שהוא סבל ממנה, לא קרסול, אבל אחרי שבועיים.
אוי ואבוי.
טוב, מחכים לראות אותו גם במשחקי ההכנה, וכמובן בפתיחת הליגה. תצליח עם הרצליה, זופי.
בהצלחה לך ולילד, בהצלחה.
תודה רבה.
בריאות. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה, בינתיים נבחרת ישראל מחזיקה מעמד, פרימו.
כן, אמרתי עכשיו אוי ואבוי, כי כמעט קיבלנו גול, אבל בסדר, שיחזיקו מעמד, אנחנו דקה 13 רוני, אנחנו רק בחיתולים של המשחק.
תראה את ההבדלים.
לא, דווקא זה שחקן קשוח שמשחק באירופה, זה אלמקייס, בסדר.
אבל אני רואה את ההבדלים עם הגרמני.
המספר 8 בגודל שלך, של גרמניה.
בחייך, הוא נותן לי דחה לי, אני אף 4 מטר.
לא, זה לא יאמן. ילדים.
חזרנו. אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
חולון בהצגה מדהימה אתמול באיטליה, בברינדיזי מפרקת אותה 88-61, אם היו רוצים היה נגמר גם 40, המשחק כבר הגיע בערך למשחק במחצית או לפני המחצית, כבר הייתה בערך התוצאה הזו, ואיך אומרים, כל מה אתה תיירה, וגם השיטה.
ממש, כל מגף ירה, אנחנו באיטליה, לא?
כן.
ובאמת, בתוגעת תכלית מדהימה של הפועל חולון, בהתחלה עוד ראינו את הקהל שם נוהם, שורק בוז לגיא פניני, כל פעם שהוא נגע בכדור, בגלל סל הניצחון של פניני שם בעונה שעברה, היה לו איזה אימות עם המאמן המקומי, אבל מהר מאוד הם השתתקו, כי הם די איבדו חשק להיות במקום הזה, הפועל חולון בתצוגה מדהימה, והפעם היא לא הייתה צריכה שום סל ניצחון, כמו שאמרת, היא הובילה 62-26 בתחילת הרבע השלישי, יהיה מה לנפט שם סיים, וגם ה-27 הפרש האלה זה בהנחה. שמענו על כל מיני קבוצות מהצמרת של ליגת אלופות שנחלשו השנה.
רגע, אבל ארלה, צריך גם להתייחס לקבוצה מנגד, מבלי חלילה לקחת נקודה מחולון, שבהחלט עשתה ניצחון גדול. השאלה אם אולי הם שיחקו נגד קבוצה חלשה מאוד, אני אומר, אולי לא כדאי לנו להתלהב מחולון שהיא גדולה, אם היא שיחקה מול קבוצה מאוד חלשה, זה מה שאני שואל.
אז זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, שיש כמה קבוצות, זה הפך לתופעה, קבוצות מצמרת או שיפולי צמרת, ליגת אלופות שבאמת נחלשו השנה, לא ציפינו לדבר כזה, גם אם ברינדיזי נחלשה, זה בטח לא הפער בין שתי הקבוצות האלה, אנחנו נצטרך לראות את זה לאורך זמן, אבל הפועל חולון מציבה את עצמה בעמדה נהדרת לקראת ההמשך, כי מראש, ואנחנו שבועים לפעמים באיזה קונספציה, אנחנו שומעים שמות, ולפי זה אנחנו מחליטים מי טוב, אז דרושה פקה שזכתה ביורוקאפ, כשדייביד בלאט וסקוטי ווילבקין היו אצלה, אז היא נחשבת לקבוצה גדולה, לא בטוח שהיא כזאת קבוצה גדולה היום, אז היא היריבה הבאה של חולון, והיא כבר הפסידה לקלוז הרומנית שאף אחד לא סופר אותה, ולכן צריך, אתם יודעים, לקחת הכל ברבון מוגבל ולראות באמת איך הבית הזה לאן הוא ילך, אבל עצם העובדה שחולון מתחילה עם ניצחון חוץ באיטליה, משחק הבא עוד שבועיים בטורקיה, אם היא תנצח גם אותו, וכנראה שזה לא בשמיים, כי אם זה רושף הקה באמת הייתה קבוצה הצהל, אז היא לא הייתה מפסידה לקלוז, אם חולון תתחיל ב-2-0, ואז תצא להמשך, בהמשך הדרך יהיו השלושה משחקי בית מתוך 4, הדרך שלה למקום הראשון תיראה סלולה, וצריך להזכיר את השיטה, רק הקבוצה שמסיימת במקום הראשון, מבטיחה את מקומה בטופ 16, מקומות 2-3 הולכים למין פליין כזה, סדרה של הטוב משלושה מצטלבים עם בתים אחרים, ואז איך תדע על מי אתה נופל ומה יהיה, אתה יכול גם לעוף. אז המקום הראשון הוא מאוד מאוד חשוב.
ומה שאתה יכול לעשות בתחילת אוקטובר, כאשר הקבוצות לא מחוברות, קשה מאוד לעשות בסביבות אפריל-מאי.
נכון, וזה באמת, בלי קשר ליריבה, מגיע קרדיט עצום להפועל חולון, שבעצם בנתה את הפועל מחדש, דיברנו על זה אתמול, ברגע שדדה סזר, ושילמה את מחיר ההצלחה והזרים הכוכבים שלה עזבו, לגבש את הקבוצה כל כך מהר, זה באמת הישג מרשים.
אתה יודע, בשביל להכניס אותי לעניינים, אם היה היום בערב משחק גורלי קובע הפועל חולון מכבי תל אביב, אל מי היית הולך?
אני חושב עדיין מכבי, כי מכבי יותר עמוקה, עם איזה כוכבית בצד, שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק לאכול את מכבי אחרי שהקורונה שם עצרה להם את כל ההכנה. בטווח הבינוני והארוך ברור שמכבי יותר עמוקה ויותר איכותית, אבל אולי בכושר ספציפי של יום אחד חולון הייתה יכולה כבר עכשיו לעשות משהו. והניצחון של אתמול לא היה רק ניצחון מקצועי ולא רק ניצחון של כדורסל, היה גם ניצחון ארגוני. חולון ניצלה את העובדה שהליגה בישראל נדחתה ולא היה לה משחק ליגה השבוע, ולכן כבר ביום ראשון היא יצאה, תחשבו, המשחק היה ביום רביעי, כבר ביום ראשון הם עזבו את ישראל, טסו למילאנו, עוד הספיקו להתאמן בשני בבוקר במילאנו, ואז משם המשיכו לברינדיזי, ולשחקנים זה מאוד מאוד משמעותי, כשהם הגיעו למשחק הם כבר בכלל שכחו מהטיסות ומהדברים האלה שלפעמים קצת מפריעים, אז להגיד לכם שבגלל זה הם ניצחו, לא, אבל זה בטח לא הזיק.
כן. ארלי, המון תודה.
תודה.
סופה שניים, שבת שלום.
שבת שלום.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
גם לפינה הזאת אנחנו מצרפים אורח מכובד ביותר, סל מרגיל, מונדו, ישראל היום, מה העניינים?
היי, מה נשמע?
מבסוט?
כן, מרוצה מאוד, מרוצה מאוד, אבל זה אמרגי, לא אמרגי, אבל בסדר. רון קובמן הצליח.
איך אמרת לי בשבוע שעבר בפינה? תתבע אותי.
כן.
העיקר שהוא לימד אותי איך אומרים, דבו וייל בנקו.
אגב, תתבע אותי, בסופו של דבר, סל, לא הצלחת כיסא
פיליה,
עם כל הסיפור, תתבע אותי, עם כל הביטחון הגדול שלך, זה יסתיים בתוצאת דקו.
לא יאמן.
אז אני לא יודע אם אתה כזה ברסם.
סביליה.
כן, בסדר.
נכון.
לא יודע אם אתה כזה ברסם לך בעצם לפינה הזאת, אבל מצד שני, אף אחד מאיתנו לא, אז אתה בחברה טובה. אוקיי, ווינר 16 עכשיו, הפס הוא 5 מיליון שקלים, כמובן, אנחנו מתחילים המשחק המרכזי מבחינתנו, סקוטלנד מארחת את ישראל, המשחק על המקום השני, המשחק הוא פשוט 1x או 2, סל, נתחיל איתך, הימור שלך במשחק הזה, אתה לא כל פטריוט?
אני לא מעודכן, אבל חיים רביבו משחק עדיין?
לא.
לא, אני
דודו וואט בשער.
רביבו, ברקוביץ' ורונן חרזי בהתקפה.
דודו, וואט בשער של טוויטר. אני חושב
שטקו. שטקו. פרימה, אמרת טקו, זה גם האימור שלך, נכון?
טקו, טקו.
טקו, אימור שלי טקו.
קוף, מכל הסיפור אתה מאמר על טקו?
מה אני אגיד, סקוטלנד, וכולם עכשיו ילכו לזה.
זה כל הרע שאתה עושה פה שנים. ב-1970 אתה נגד ישראל, בסוף אתה אומר טקו.
לא, השלושה ימים האחרונים הוא מגמד את ישראל.
אני אלך על סקוטלנד, כי אתם לא
חזקים. שכנענו אותו.
לא, 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 תלך אתה על טקו, כי אני הולך על סקוטלנד.
אז אני אלך איתך, אני חזק אותך.
אוקיי, לצערי, אני חושב שעדיין בעיית ההגנה שלנו.
עדיין לא
בשלנו. אין לה פתרון.
אנחנו נקבל גול, וזהבי יחזיר גול. זה האימור שלי.
הלוואי, קניתי. גם אתה עשה, נכון? קנית.
כן, אבל אם אני צריך להגיד מי מנצח, נראה לי שההגנה של ישראל מדי פעם הוספה של התלועה.
מדי פעם? הלוואי שפעם.
גם את המדי פעם קניתי. ממשיכים, בסדר.
אני רוצה יותר דיפלומטי.
אוקיי, דיפלומט גדול תמיד הייתה. אזרבייג'אן מול אירלנד, גם כן, כל המשחקים עכשיו בעצם יהיו מוקדמות המונדיאל. אזרבייג'אן מארחת, פרימו נתחיל איתך.
אחת.
אחת. מנצחים את אירלנד?
כן.
יפה, נימור יפה, גם. סל?
אני כן אלך על תקוף.
אני חובר אליך לשם שינוי בעניין הזה. גיאורגיה. מול יוון, גיאורגיה מארחת. קוף, אתה חובב גדול של האוכל הגיאורגי.
גם של היווני.
היווני יותר טעים לדעתי, לא?
לא, גיאורגי יותר טעים. לא, אבל שניהם טעימים.
אתה מסתדר עם שניהם, בקיצור.
אני לא
תקו. אז זה מריח לי תקו.
אני חושב שגיאורגיה תפקיע אותם.
גיאורגיה תפקיע, ניצחון ביתי של גיאורגיה. פרימו?
אני הולך על תקו, כי לא יודע, אתה אומר האוכל הגיאורגי הוא טעים, אני אוכל גירוס, הוא מאוד טעים.
יש עוד דברים בחיים, פרימו, חוץ מג'ירוס.
סל, איפה אתה מבחינה גסטרונומית?
אני פאיליה, אבל נראה לי שפה אני אלך לגיאורגיה.
גיאורגיה, אוקיי, אני גם חושב ש... לא, אני חושב שיהיה פה תוצאת תיקו. ליטא מול בולגריה, עוד משחק במסגרת מוקדמות המונדיאל. ליטא מארחת פרימו?
2.
2, קוף?
איקס.
איקס. סל?
בולגריה.
בולגריה. יש לנו פה משולש. אה, לא, סליחה, אף אחד לא הולך עם ליטא בעצם. אני הולך עם ליטא. אחת. פינלנד מול אוקראינה, קוף?
אוקראינה.
אוקראינה, פרימו?
פינלנד.
פינלנד זה אחת. סל?
אוקראינה.
אוקראינה, אני חושב שיהיה פה טקו, עוד שני משחקים. עכשיו נעבור לדרום אמריקה, בוליביה מול פרו, בוליביה מארחת, פרימו?
2.
2, צחון שחוץ של פרו, קוף, בוליביה מול פרו, בוליביה מארחת?
איקס, זה בגבעים, אתה יודע, שלא שפרו נמוכה, אבל בגבעים למעלה.
זה לא בשבילנו, סל?
כן, פרו, טוב, אני חושב, איפה שמשחק בוליביה, אני
אחר
בוליביה, על
טקו. על טקו. אני הולך פה עם בוליביה, בשל היתרון הביתיות והגובה, כמו שאמרתם, והמשחק האחרון, צ'ילה מול פרגוואי, צ'ילה מארחת, פרימו?
אחת.
אחת, ניצחון ביתי לצ'ילה, קוף?
אחת.
אחת, סל?
לצערי כן, צ'ילה.
צ'ילה. אוקיי, רק בשביל הגיוון ניקח פה טקו, למה שצ'ילה באמת פיבוריטי. תודה רבה, אתם ממשיכים עם סל אחרי האות.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
סל, דבר איתנו איך פתאום, אתה יודע, משום מקום. אחרי באה נקמה על היורו, ובמילאנו, אתם דופקים לאיטלקים בראש עם 2-0, אחרי זה הם צימקו, וגבי, זה בכלל שווה דיבור.
תשמע, לוסנדריקה מאמן שאני לא זוכר הרבה מאמנים שמקבלים הרבה, כל כך הרבה ביקורת, ויש בספרד הרבה אנשים ששונים ממש שונים אותו, אבל הוא, כמו שעשה ביורו, הצליח ללקט קבוצה...
שנייה סל, ישראל עלתה ל-1-0, דקה 28 ליידנר, איזה הפתעה ענקית, ההתקפה הראשונה של ישראל, אנחנו מובילים בגרמניה 1-0, ליידנר מהפועל תל אביב, גול גדול. רוני, תסלח לי, ישראל בשבילי היא הכל.
קודם כל, נצח בגרמניה.
לא, 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 לא מנצחים, רגע, אנחנו דקה 28, כן.
רק שלא ייגמר כמו בנבחרת של נילסן.
הלוואי שלו, יו, איזה הפתעה, פעם ראשונה שאנחנו בהתקפה מסוגנת. על מקייס, כדור על מגש לליידנר, איזה יופי של פריצה של ליידנר.
הוא נכנס יפה אלה.
כן, המגן השמאלי של הפועל תל אביב, 1-0 לישראל.
כבוד. כן, סל.
כן, אז צריך להגיד שבמשחק, אם אתה זוכרים, במשחק ביורו, ספרד הייתה הרבה יותר טובה מאיטליה, אבל איטליה הייתה יותר יעילה מול השאר, ואתמול ראינו שספרד, בעיקר כמו שאמרת, הילדים, והילדים האלה זה נראה לי הדבר הכי טוב לספרד שיכול לקרות, זה שיש שם דור, לא רק גבי, שגבי הוא ממש מדהים, כי אתמול, בערך אגב, לא היה משחק גדול שלו מבחינת הקואליטי, המסירות, אבל מבחינת הבגרות, הילד בן 17 בקושי, ופרן טורס יפקיע צמת, הוא בקושי בין 21, והוא המבוגר במרכאות. פינו, השחקן המצויה של ויאריאל, גם לפני שבוע עשה 19. כלומר, יש בסיס של צעירים, הם כמובן אף אחד לא, אין לו שם עולמי או משהו כזה. אבל כן, ספרד נראית מצוין, אבל המשחק ביום ראשון נגד צרפת או בלגיה יהיה ממש משחק ענק. כי צרפת ובלגיה מגיעות בלי פציעות כמעט, עם שחקן כוכבים שלהם, וספרד מאוד מאוד לקחה מורל, וכמובן החדשות הטובות של פרן טורס לפני שעתיים אמרו שאין לו כלום, אז הוא יכול לשחק.
אתה יודע מה היתרון של ספרד? שגם אם לואיס אנריקה רוצה להצעיר את הנבחרת לטורנירים הבאים, זה לא פוגע בנבחרת, כי הצעירים שם לא פחות טובים מהמבוגרים. זה היתרון הכי גדול של לואיס אנריקה, זה תענוג לראות.
לא, אז הצעירים לא פחות טובים, יותר טובים, כי המבוגרים בקושי בוסקץ, שבוסקץ עם ברצה יותר גרוע מבוסקץ.
בוסקץ אתמול היה פנטסטי לדעתי, את בוסקץ אתמול היה מצוין.
נכון, אבל יש את רודרי שהוא במנצ'סטר סיטי, שהוא היה יורש שלו, אין ספק, ואתמול היה כמובן בלי מורטה ועוד כמה שחקנים, אבל הוא ירסה, אבל יש כל מיני שחקנים שאין להם שם עולמית, אבל הם נותנים את העבודה, עושים עבודה טובה, ובסוף את הפרן טורס הזה, שזה כואב לי לראות איך בלנסיה, קבוצה מצוינת, מועדון מפואר, שנתן לו לברוח ממש בקושי, בכל מין, לא הרבה כסף, והוא הגיע למנצ'סטר סיטי, והוא כוכב. אבל גבי זה כמובן עשה סי של היסטוריה של ספרד, בגיל 17, פעם ראשונה בחורה שלו, והוא שיחק כאילו, כמו שמול שניק אחרי המשחק, הוא משחק כאילו הוא בחצר של הבית שלו. ממש.
הכי טוב.
מול וראטי, שהוא אמר שהוא אחד השחקנים הכי מואבים עליו, הוא כאילו ממש כלום, הוא ילד מדהים.
סל, המון תודה. שיהיה בהצלחה לכולנו.
ויבה אספניה.
לפני שאנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם ראות ולאחר מכן פרסומות, ישראל ביתרון מדהים, 1-0, איך זה נקרא? פאדרבורן, המגרש שם,
כן.
בגרמניה, על נבחרת גרמניה, אנחנו בבית המוקדם ליורו, של היורו של הנבחרות הצעירות עד גיל 21. חזרנו, אנחנו עכשיו עם מוקדמות קדם מונדיאל בדרום אמריקה, יהודה הרם, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
5-2, 5 דקות לפני 2 לפנות בוקר, ספורט 4, פרגוואי מארחת את ארגנטינה, ארגנטינה נראית טוב לאחרונה, גם קופה אמריקה, גם בכלל, אפילו גם בזה, בכדורגל באולמות, היא דווקא בראש yeah. לברזיל, yeah. אז אולי זה הזמן.
כן, ייתכן מאוד, תראה, אני לא מתכחש למה שאמרתי מההתחלה, שקלוני נכנס דרך החלון, אבל הוא מצליח לעשות מה שאחרים לא עשו. השחקנים רוצים להגיע לארגנטינה, מצטלמים עם מועדים בשדה תעופה, דבר שלא קרה לפני שהבן אדם הזה הגיע. תמיד הם היו עצובים. יכול מאוד להיות שהסגנון החדש שמשחקים, הצעירים שמשחקים היום, והיכולת שהם לאט לאט מתחילים לראות, מלא את המורל שלהם. והיום זה משחק מאוד קשה. לארגנטינה לא קל בדרך כלל בפרגוואי, ופרגוואי חייבת נקודות, כי אם לא היא נשארת בחוץ. אבל אני חושב שיש שני משחקים שהם יותר מעניינים מזה של ארגנטינה ופרגוואי, שזה אורוגוואי ש... מערכת את קולומביה, וזה חשוב מאוד לקראת המקומות 1-4, פרו וצ'ילה, שהם חייבים, כל אחד מהם חייבת לנצח, כי אם לא, בעיקר צ'ילה נשארת בחוץ, כי yeah. פרו נלחמים על עצמם, ברזיל כמו ברזיל, עדיין לא יסידו ובטח ימשיכו לחפש את הניצחון, צריך לזכור שהמשחק בין ארגנטינה לברזיל עדיין לא קבעו מה יהיה פה הסיפור. לדעתי מחכים ששתי הנבחרות יבטיחו סופית את העלייה.
פשוט לא יאמן, לא יאמן כמה מפחדים מהנבחרות האלה.
אבל זה דרום אמריקה.
לא, אני רוצה להגיד לך שההתאחדות הדרום אמריקאית זה באמת...
זה פרטיה, רוני, בוופה למחרת...
פיפה כולה פרטיה, אבל אצלם...
אם זה היה אירופה, וופה למחרת מתכנסת, פה הוא אומר לך, אתה יודע כמה זמן עבר, הם מפחדים לקבל החלטה, מה קרה?
אבל זה לא זמן עכשיו, הם לקראת הקיץ.
תשמע, ברזיל מאוד מאוד חזקה, לא רק בקונמבול ההתאחדות הכדורגל הדרומיקאית גם בפיפה, וזה כן. באמת מה שאמרת, החשש מלתת, תשמע, זה ברור שהמשחק הופסק בגלל הברזילאים, כן? אף על פי שארגנטינאים עברו איזה עבירה שהחבר'ה מיאנגלה הגיעו בלי אישור, בוא נגיד, אבל ההפסקה היא של הברזילאים, אבל אתה יודע, מי ייתכן שעשו משחק חוזר או שיתנו נקודה אחת לכל הנביא.
אם היו שולחים את שמעוני לדרום אמריקה, כבר הייתה לנו פסיקה. נכון, רוני?
כבר היינו אחרי האירור.
היינו אחרי האירור גם.
בטוח. אתה יודע מה? יכול מאוד להיות שאם לא הייתי מזכיר את זה,
אנחנו שכחנו מזה כבר. אנחנו שכחנו מזה כבר.
אני אומר לך.
זה לא יאמן.
פתאום נזכרתי שהדיבר של הברזיל...
זה כמו הזמנים של ז'ואו אבלנש, שהיה נשיא פיפה.
כן, זו אבלנץ'. כן. עכשיו, אם אתה רוצה שאני אגיד לך משהו בגבי זו אבלנץ'.
כן. יהודה, אתה תהיה, כן. אני מניח, במשחק של ארגנטינה, נכון?
כן.
תבלה, ונשתמע
מה,
בראשון.
אני הולך לישון היום ב-4 בבוקר. תודה, יהודה.
כן.
100%, תודה רבה.
תודה לך. פרימו, אנחנו כבר בשוויון
אנחנו אחת. אנחנו בשוויון אחת. 6 דקות אחרי השער הנהדר של ליידנר, הגרמנים שמו לנו גול מאמצע הרחבה, הבעיה הגדולה של הכדורגל הישראלי, מרכז ההגנה, שחקן לוקח כדור בין הבלמים, בין המגינים, מול השוער נירון, לנירון לא היה מה לעשות, בעת לו פצצה לפינה. 1-1, אנחנו 5 דקות למחצית, הלוואי, הלוואי, הלוואי שישאר ככה. אבל יש עוד המון זמן.
קודם כל עוד המחצית, ואתה יודע, וננוח קצת. רק שהמאמן הגרמני לא התקצף על חניכיו, נוכח השוויון הזה. ובינתיים אני רואה שהחבר'ה עומדים טוב.
לא, לא.
מבחינת סגירות, רק רגע, רגע, רגע.
עומדים בסדר גמור. עומדים בסדר גמור, הייתה התקפה אחת מסוכנת, החלוץ שלהם בתוך הרחבה, עשה לנו גו. אין מה לעשות. אתה משחק בגרמניה, אתה לוקח בחשבון הפסד, כי הם נבחרת בהרבה יותר טובה מישראל.
הם אלופת אירופה מכהנת. זה לא אותו שנתון, אגב, אבל זה אלופת אירופה.
וכל הילדים האלה שמשחקים נגדנו, רוני, אתה תראה אותם בבונדסליגה.
לא, הם כבר בבונדסליגה.
ואצלנו משחקים כל משחק בנוף הגליל ובקריית שמונה. ההבדלים הם גדולים, אין מה לעשות, אבל בינתיים אני מדבר על 41 דקות, יפה מאוד. אלון חזן הכין אותם יפה מאוד.
רק זה, רק שירזיקו מעמד. שמע, טקו שם זה בשבילי חצי סנסציה.
אין, זה נדיר. זה כמו הבוגרים אם היו עושים טקו בגרמניה, שאף אחד לא היה מאמין. אבל יש עוד זמן, יש עוד זמן. נחזיק להם אצבעות, במיוחד לנירון, שעומד בשער במקום דניאל פרץ, וחייב להיות מצוין. מקווה שככה יהיה. יאללה, כן. סוף שבוע נעים, שייסעו בזהירות.
קודם כל סוף שבוע נעים, תיזהרו, היזהרו. בכבישים, רבותיי, אנחנו בכמויות של תאונות דרכים שכבר הרבה שנים לא היו כאן. מספרים מדהימים, סו לאט, סו לאט, אתה יודע. באמת, קצת יותר ריכוז, דחילה. למה לגמור ככה על הכביש? של מה זה טוב? סופה שנעים לכולם. שבת שלום.